היום קצר במלאכה מרובה. אנחנו היום נדבר בנושא שעסקנו בו אמנם בעבר, אבל נושא שצריך הרבה בירור וביאור, גם לפי ההלכה, גם לפי המדרש. מה קורה עם העובר במעי אמו? כיצד נוצר? ומה דינו? ומה עובר עליו? ובעזרת השם זה חילי בעזרת צורי וגורלי. בנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כולנו עלינו, מעשה ידינו כולנו. הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, נקרא לכם את השונה, דריש רבי דוסתאי דבין ברי ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות חסר אחת. והייתה אישה מעוברת ביניהם וראויה להשלים ונבח בה כלב ויפינה. נמצא, זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. עכשיו, הפסוק ידוע, הגמרא אומרת שזה שקול כנגד כל התורה כולה. איזו היא פרשה שמחלים עליה את השבת, כל שיש בה פה תיבות. פה אותיות, סליחה. מה הם? יש נונים הפוכים, שם בחומש במדבר, איפה? שני פסוקים. ונוחו יאמר שובה לב אלפי ישראל. לפני זה כתוב, והאם מנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מזונך מפניך. לכן אנחנו אומרים אותו בכניסת, בפתיחת ההיכל כל שבת וגם ביום טוב. למה? יש לזה סוד. הפסוק השני, אפשר להנמיך קצת, תנמיך. פסוק השני, ונוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל, יש בו שבע תיבות כנגד, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהם שבע תיבות. פסוק הראשון, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משונאיך מפניך, 12 תיבות כנגד 12 תיבות של סיום התורה. לכל היד החזקה וכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז אם כן יוצא שאמירת הפסוקים האלה כאילו אמר את כל התורה כולה, כי אומר את הפסוק הראשון והאחרון. מורבי עליו השלום היה נזהר מאוד בכל התפילות הבקשות לומר בסיומם את שני הפסוקים האלה, כי יש בהם סודות עמוקים מאוד, וידוע על פי הקבלה שגם טוב לכתוב אותם ולהניח אותם בקדושה כמובן עטופים כמו שצריך על הדלת של הבית מבפנים, וזה גורם שלא יבוא מזיק לבית. ויש עוד יותר שנוהגים גם לעשות אותו בשילוב הוויה. לוקחים למשל, ויהי בנסוע אהרון, כותב אותו לאורך, במקום לכתוב אותו לאורך השורה, כותב אותו בשורה עורפית. וכותב את כל הפסוק, ואיתו יוד כ-ו-כ, יוד כ-ו-כ, עד שמסיים, ואחר כך, ונוחו יאמר שובה אדוני יוטפי ישראל עם הוויה. גם אם לא עשה כך, כתב, כתוב לכת לסופר שיכתוב לו את שתי הפסוקים האלה, תלה אותם על הדלת שלו בבית מבפנים, ולא יערע שום נזק לכל יושבי אותו הבית, בין להיותם בבית, בין בצאתם חוץ לבית. אז אם כן יוצא ש... אולי כדאי שנחלק את אחר כך, טוב, בסדר. אחרי זה, אחרי, נעשה הפסקה, לא על ההתחלה. כמו רבי עליו השלום היה מקפיד מאוד, אמנם אתם באתם לפניי, היה מקפיד מאוד שבבית הכנסת, שיש שיעור, לא ישתו עד עבור חצי שעה מהזמן שהגיע האדם, שלא ייראה כאילו הוא בא בשביל האכילה. כן. אז בקיצור, הפסוק הזה, הגמרא מביאה אותו, שרבבות אלפי ישראל, רבבות שתיים זה 20,000, אלפי גם שתיים, ביחד נהיה 22,000, יחד 22,000. אם כן, יוצא שמתי שורה השכינה שיש 22,000. הגמרא מביאה מה עושה, ותכף נראה, הגמרא דנה בזה, שאם היו ישראל פחות אחד, והיה אישה מעוברת, לא, עם עובר, ונבח בה כלב והפילה, גרם זה שבעל הכלב גרם שחס ושלום הסתלק השכינה מישראל. תניח את זה פה, די, זהו, זהו, די, תניח, שרקוע. עכשיו יוצא שהעובר במאי אמו, הוא מצטרף לעם ישראל, כך הוא יוצא מהגמרא. 22,000 זה כולל גם העובר שבמאיה. למה? ידוע, זה האמת לפי הזוהר מובן, שכינה שורה, שכינה שורה על האישה שהיא בהיריון. הזוהר אומר, תכף נראה את זה בהמשך, נגיד לכם את המקור, בלי נדר. הזוהר אומר, שהאישה העוברה, יש הרי הגמרא אומרת, נר דולק לו, גמרא בנידה, אומרת, נר דולק לו מעל ראשו. פירוש הנר זה דבר רוחני, יש אור רוחני שדולק לו מעל ראשו. מאיפה הוא נמצא? אז האור אומר, על ראשה של האימא שהיא בהיריון. ולכן ידוע, רבנו ארי, כך מובא בשבחי הארי, היה עובר בדרך, היה רואה אור. ואפילו בלי להסתכל על האישה, היה אומר, שהאישה הזו מעוברת. היה אומר לתלמידו רבי חיים ויטל, מעוברת בבן זכר, הוא יהיה צדיק, יהיה חכם. היא מעוברת בנקבה. היה רואה את הנשמה של הנולד, לפקודם שנולד, כבר נמצא מעל ראשה של האישה המעוברת. אז אם כן, בכל אופן, הגמרא, פשט הגמרא, העובר הזה מצטרף. לעניין השראת שכינה, לא לעניינים אחרים, שמזה נלמד כעת לכל מיני דברים אחרים. אז יוצא שגם הוא, ביותו במאי אמו, הוא גורם שהשכינה תהיה על עם ישראל, כשיש 22,000 במקום אחד. מה פירוש מקום אחד? העיר, או שכונה, או מושב, או יישוב, או כל מיני, או כל מיני מקומות שיש שם ישראל. אז עוצמה של עם ישראל היא מועילה שעל ידי זה השכינה תשרה. יש בסוגיה הזאת, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי כעת, אני לא לצאת מהתחום, אבל כדי שנבין, יש בעניין הזה, הזוהר כתב גם כן על מעלת 60 ריבו. ידוע שהגמרא בברכות מביאה שמי שרואה אוכלוסה של ישראל, זאת אומרת, אתה רואה 60,000 יהודים בבת אחת, ומדובר בגברים. מברך, ברוך חכם הרזים, בשם ומלכות. אז הרמ"א כותב, קבלה בידינו מאבותינו, שביום שיהיה בירושלים עיר הקודש, 600,000 יהודים גרים בה, אז תבוא הגאולה. כך כותב, ממש דברי נבואה. זאת אומרת שקודם שיבוא משיח, תהיה עלייה המונית לירושלים ויגורו בה. אמנם היום יש תושבים, אבל כנראה שיהודים עדיין אין 600,000. כשיש 600,000 יהודים, אז כבר אנחנו לא נסבול את הגלות הזאת, בעזרת השם תבוא הגאולה בנחת ולא בצער. אז יוצא שזה מאמר אחד. הגמרא ממשיכה שמה ואומרת, היה מעשה, הייתה דעלת דעלת למפה בהו ביתה. נכנסה לאפות, היה תנור באיזה בית, אז היא באה לאפות שם איזה כיכר או שתי כיכרות לחם. והיה שם כלב, ונבח עליה הכלב, ואז היא נבהלה. מיד בעל הכלב אמר לה, אל תפחדי, לא תסתפי מיני, שיקי לנווה, אין לו שיניים. אני עקרתי לו את השיניים, הוא לא יכול לשאוך. אמרה לו, שיקי לטיבותיך ושדיה חזרה, כבר נעד ולד. הטובה שלך שאתה מספר לי עכשיו, אחרי הנביחה, כבר תזרוק את זה על הקוטים. הילד כבר נפל. אז הגמרא מביאה שהנה, יש פה מקרה שגרם האיש הזה לשכינה שתסתלק מישראל. אז רש"י כתב, נטולה היא טובתך ומוטלת על הקוצים, שכבר נעקר הילד ממקומו. זאת אומרת, אותה אישה שהיא נבהלה, השיבה לו, תדע, כבר גרם מה שגרם וקרה מה שקרה, וכאן האדם ילמד כמה מעלת, כמה צריך לשמור אישה מעוברת, לשמור שלא, שלא. זה גם לא טוב לספר לאחרים, תמיד זה דבר ידוע, כך כתבו בספרים, שלא טוב לספר לאחרים שאשתו בהיריון או לא בהיריון. יש כאלה ממהרים ומצלמים ושולחים תמונות וכל מיני שטויות, והשם מרחם. אנחנו מחכים שיוולד, עד שיוולד, אז אנחנו נהיה בנחת. אבל קודם שנולד, לא טוב לספר. אז עכשיו יוצא שהתכונות של האדם גם נקבעים קודם היצירה שלו במאה אמו. תכף נראה. וגם מה שנגזר עליו, אם יצא מרחם אמו, אם הוא יהיה נפל או יהיה בר קיימה. וכך מובא בתלמוד, הגמרא אמר ביוחנן, אסור לאדם להתנהג ביום, מאיפה שנאמר, יובד יום יוולד בו, כך אמר איוב. והלילה אמר, הורגה ו... זאת אומרת, לילה ניתן להיריון, אבל היום לא ניתן להיריון. אז עיקר ההיריון צריך להיות בלילה ולא ביום. נראה בהמשך, בלי נדר, עוד נעמוד, אם הזמן יספיק, לדבר בנושא הזה. שלקיש אמר, היי דריש ביתי מבעלה, רבי יוחנן, סליחה, רבי יוחנן מה דריש בה? מי ולאלף דריש רבי חנינה בן פפא, דריש רבי חנינה בן פפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. ואז הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? והקדוש ברוך הוא גוזר, מעשה אותו מאמר יש לנו בזוהר, גם כן, גוזר עליו, הזוהר פרשת לך לך, בדרוש שלומדים אותו בליל ברית יצחק. אז קודם הנושא של הברית, שם מובא סוגיה שלמה, הזוהר מביא, שהמלאך גבריאל הוא שלוקח את, את הנשמה של אותו ולד, ושואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גוזר, אם יהיה זכר או יהיה נקבה. אם יהיה חכם, הוא יהיה טיפש. אם יהיה עשיר, הוא יהיה עני, חס ושלום. אם יהיה גיבור או חלש. אם יהיה פיקח או שחל. אבל חוץ מצדיק ורשע לו. כאן רואים מה שכתב עליו השלום הרמז, רבנו משה זכותא כותב, שצריך לדעת שהאדם, כמו כותב בראשו על זוהר ויקרא בהתחלה, כותב שצריך לדעת האדם לכבד מאוד תלמיד חכם. כמה שהוא תלמיד חכם יותר גדול, אנחנו צריכים לתת לו כבוד יותר גדול. וכן צריך לדעת להתרחק מרשע. כמה שרשע יותר גדול, צריך להתרחק ממנו יותר. למה? הוא אומר, כיוון, הרשע הזה, נגיד, איזה מדען גדול, או כופר גדול, אבל מפורסם, אדם יש לו קריזמה, יכול למשוך אחריו אנשים, כדומה, הוא נגזר עליו בשמיים להיות פיקח, או נגיד, מורה לאלף איש, יכול לדבר, ללמד אלף תלמידים, להוציא מתחת ידו. אבל לא נגזר אם הוא יהיה בצד התורה או בצד של הסתרה אחרת. הוא עצמו בחר, מהילה תסגור את הדלת, קר. אני לא מבין את האנשים. כמו אחד עבר עכשיו ברמזור אדום, משוגע. נבוש שחור עבר ברמזור, כמעט דרסו אותו. אז בקיצור, הוא אומר, אז הוא שואל שמה, האיש הזה נגזר עליו להיות חכם, אבל לא נגזר אם יהיה בצד הקדושה או בצד התומעה. הוא מצד עצמו, לא רק מצד אבותיו, כי כל אדם עובר ניסיונות. אז ראינו גם בנים של תלמידי חכמים ולא לא הלכו בדרכי אבותיהם, וראינו גם להפך בנים של רשעים גדולים ולא הלכו בדרכי אבותיהם. זה לא אומר שהוא בגלל שהוא נולד בבית כזה. אלא נכון שזה משפיע, אני לא מכחיש את זה. אבל העניין הוא שהוא השתדל ונהיה טוב. ויש לו את אותם כוחות ללכת לצד השני. זה בדיוק מה שריש לקיש ענה לרבי יוחנן. כאן אני ראש ושם הייתי ראש, שם הייתי ראש וכאן אני ראש. זאת אומרת, אותו אדם יכול להיות גם בצד הזה, גם בצד ההוא. אז אם הוא נהיה בצד של הקדושה, אני צריך לכבד אותו. ואם הוא לא בצד של הקדושה, אני צריך להתרחק ממנו. אז זאת אומרת, בגלל שבשמיים גזרו, כן גוזרים, אם הוא יהיה חכם, אם יש לו פוטנציאל או לא. אבל עדיין, זה לא גמור לגמרי. למה? זה לא אומר שיבוא אדם ויאמר, מה אני אעשה? נולדתי טיפש. אז הוא נשאר טיפש. זה לא נכון. מפני שאנחנו יודעים שהפסוק אומר, תורת אדוני תמימה, מחכימת פתי. אם הוא יושב ויעסוק בתורה, הוא יהיה חכם. פעם אחת אני זוכר, רבנו עזרא עטייה, זכותו תגן עלינו. סיפרתי את זה בכנס שהיה לעילון לכבודו, לכבוד יום פטירתו. הוא, עליו השלום, סיפר לנו שהיה ילד, היה בחלם. הוא היה ילד יתום, אבל גדל בתורה. אמו כנראה השקיעה בו הרבה. קיצור הדברים, היה לו חבר בכיתה, היו לומדים אצל הרב, והחבר הזה היה פיקח, אבל ללמוד תורה לא יכול ללמוד. גמרא לא מסוגל ללמוד. והיה מפריע. כל הזמן היה מפריע. יום אחד, הרב כעס עליו, צעק עליו, היה כל יום הרב מוחה בו ולא היה שומע. יום אחד הרב צעק עליו, גרש אותו, אמר לו, אל תבוא לי כאן. הוא ברח, הלך, הסתובב ברחובות. עכשיו, לבית לא הלך, כי אם אביו ישמע, ויעניש אותו יותר. אז עכשיו, נשאר בבית הכנסת. נשאר בבית הכנסת, זה היה בצער, כי הרב פעם ראשונה שגרש אותו. בלילה התחבא בבית הכנסת שהשמש לא יראה אותו, השמש לא ראה אף אחד, סגר את הדלת והלך. זה ישב שמה והתחיל לבכות. והלך ליד ארון קודש והתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והתחנן לפני השם יתברך. אמר ריבונו של עולם, אתה יודע, אתה בראת אותי עם שכל, עם זה, אבל אין לי חשק ללמוד. ואני לא מסוגל ללמוד. ואבא רוצה שאני אלמד, ואני בצער גדול. בבקשה ממך, ריבונו של עולם, תפתח את ליבי בתורה, תן לי שכל, תן לי חוכמה, תן לי בינה, תן לי דעת, תתחיל להתחנן, 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 להתחנן. בכה כמה שעות מול הארון קודש. אפילו פתח את הארון, נשק את הספר תורה ובכה, ואחר כך סגר את הארון הקודש, שכב על הרצפה ובכה, וחיכה, ידע שיבוא בשעה 2-3 אנשים באים, הלך אחר כך לאיזה פינה וישב שם. מה עשה? לקח את הגמרא שהם לומדים בכיתה, בישיבה למחרת, ואמר, אני אלמד את הגמרא עכשיו ואני אנסה להסביר. אבל צריך חברותה. למה? תמיד היה הוא צריך לשנן ולהסביר את זה לחבר. לא מצא, לקח קרית. אז היו כולם יושבים בתי הכנסת עם ספסלים שיש בהם קרים מסביב. מחדה קוראים לזה בערבית. אמר מחדה, את תהיה חברותה שלי. הוא מתחיל להסביר לה. אמר רבי יוחנן, מסביר לה, רבי יוחנן אמר, והתחיל לדרוש, מה היא דכתיב, מהו שכתוב, וכן זה הדרך, כנר מצווה ותורה אור, והתחיל להסביר, והיה חוזר על כל דבר כמה וכמה פעמים, חוזר וחוזר וחוזר, ככה שינן את כל הדף כולו, והנה פתאום נהיה ליבו לב רחב וחשק גדול, חיכה לתפילה, פלל תפילת שחרית, גמור תפילת שחרית, הלך לבית, טעם איזה משהו, אמר, אני הייתי בית הכנסת, למדתי שם, טוב, אז, והלך לישיבה. נכנס לכיתה, הרב אמר לו, אמרתי לך לא לבוא, גירשתי אותך, אמר לו הרב, בבקשה, אני בלילה, כל הלילה בכיתי לקדוש ברוך הוא והתפללתי אליו, תנסה אותי עוד רק היום, תנסה אותי היום. אמר לו בסדר. מה אנסה אותך? אמר לו, תן לי לקרוא, אני אסביר. ישב, הסביר את כל הגמרא. עכשיו, והרב מקשה עליו, רואה, הוא יודע את כל הדף, יודע בעל פה. אומר, מאותו יום, נהיה כמעיין המתגבר, ונעשה גאון בתורה. כל זה סיפר לנו, כדי שנדע, היינו ילדים בגיל בר מצווה. אמרנו, תדעו, שיש יכולת ביד האדם, אם הוא יתרח וירצה באמת, הוא ישיג. אז הצל של ללמוד תורה, זה קשור מאוד בחשק הלב. לכן אנחנו אומרים, והער איננו בתורתך, דבק לבן במצוותיך, טעמו וראו כי טוב השם. שאדם טועם מהתורה, שהוא מתחיל להבין אותה, לפעמים גם הרב לא מספיק מסביר פנים. כמרה אומרת, על הפסוק, אם כהה ברזל, והוא לא פנים כלכל. מה פירוש? אם ראית תלמיד שהוא קשה בלימוד כמו ברזל, תשב בפנים, למה? יש שם מקומות מלא. חבוד. אם ראית שהתורה היא קשה עליו כברזל, מפני שהרב לא העיר לו פנים, והוא לא פנים כלכל, מה יעשה? יפתח בשם השם, וחזור על התורה וילמד ויזכה לעלות עוד ועוד במעלות התורה. אז זה יוצא שגם אם נגזר על האדם להיות טיפש, זה מצד התכונות, מצד הטבע. יכול להיות שזה גם מצד ההורים. אבל ודאי שאם הוא ילמד תורה ויהיה חכם, יכול להגיע למדרגות עצומות. אנחנו ראינו כמה. אני זוכר תמיד חכם אחד גדול, להזכיר לכם את שמו, כי הוא כבר נפטר, הלך לבית עולמו, והיה גאון גדול. הוא היה, סיפרו לנו עליו, שעד גיל 24 לא למד. בישיבה היה יושב, היה מפריע, בפורת יוסף. ולא למד. עד שיום אחד תפס את עצמו, והלך, לקח גמרא והתחיל לחזור עליה. והיה חוזר עליה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. ואחר כך ככה גמר כמה מסכתות. אני אספר לכם סיפור אישי שהיה לי איתו, היה פעם אחת, לא, בישיבה היה נהוג, בעזרתי עשה סדר, שכל עונה, סוף חורף וסוף קיץ, לומדים, חוזרים במשך שבועיים, על כל מה שלמדנו כל העונה כולה. צריך לדעת את הכל בעל פה, ועושים מבחן. פעם זה היה מבחן בכתב, לפעמים מבחן בעל פה, מבחנים קשים. קיצור, אז זה היה שבועיים, זה היה קצת יותר מדי. זה לא היה לכולם. אז היינו לומדים דברים אחרים. לא היו לומדים בישיבה, היו לומדים לא בכיתה, לא עם הרב. אז היינו הייתי לוקח מדרשים, לומד כל מיני או ספרים, אברבנאל ועוד וכדומה. הייתי לוקח את השלושה ימים האחרונים, שלישי, רביעי, חמישי, ואז יושב מהבוקר עד הערב. גומר את כל הסוגיות, מסכם אותם וממשיך. ככה הייתי עושה. עכשיו אני צריך שקט, שלא יבוא יפה לי, מה אני אעשה? אז הלכתי לחדר, הוא היה יושב החכם הזה שם, בחדר לבד. והיה לומד, אני זוכר, היה לומד מסכת מכות. והיה חוזר, חוזר על הגמרא כל הזמן לבד. אז אני ביקשתי ממנו רשות שאני יושב בחדר, ואני אמר, עושה לי הפסדר. הוא היה אוהב אותי, ישבתי שם. ישבתי שם, ואני הייתי לומד. הייתי לומד מרוב שהוא היה מזמזם, כל הזמן חוזר על, חוזר על אותו שורה, אותם שורות כמה פעמים. עד שאני הייתי לומד, זוכר גם את הסוגיה שלי, גם את הסוגיה שלו. הייתי עסוק, המוח היה עסוק גם כאן וגם כאן. והייתי רואה אותו איך הוא חוזר. עכשיו עוד דבר היה, והיה לומד במשך שעות בלי להפסיק. באמצע שהיה מתעייף, היה אומר לעצמו, נגיד שמו אברהם, אברהם, מה קורה איתך היום? מה, יצור הרע בא לפה? לך מפה מהר, תסתלק יצור הרע. וצועק וממשיך ללמוד. וכך מדי פעם היה עושה הפסקות כל איזה שעתיים, ואחר כך נהיה גאון גדול, היה בקיא בכל השס. כל השס. היה בקיא. סוף, אחר המובדיה עליו השלום, הגיע לישיבה, זה היה בסביבות תפשין יוטט, בא מפתח תקווה. אז הגיע, ראה אותו, ואז היה, אחר המובדיה היה כולו בוער. למה? הוא ראה שם בבית הדין, בפתח תקווה, היה דיין אשכנזי, כתב גט שכולו טעויות, ופסול מדאורייתא או מדרבנן. כל מיני. הוא כותב, יש לו בתראה ביבי עומר, כתב על שם סליח, סליח, זה כותבים צדי, א', למד, ח'. זה אמר לו, איך קוראים לך? צליח, צליח. אז הוא כתב סליח, סמך, למד, יוד חף. זה בית פסול. אז חמוד התחיל לצעוק, מה קורה פה? יש פה תלמידי חכמים ולא הולכים, תפס אותו, אמר לו, אתה חייב ללכת לבית דין. ולא ישב לו, ולא הניח לו. סוף דבר, הגיע, אז היה הרב הראשי, רבי יצחק ניסים, עליו השלום, ואישר אותו. אני זוכר שהיה עדיף, סיפרו, הוא סיפר שבאו בוועדת הדיינים, אז היו שם עורכי דין הרי גם. אז שאלו אותו, ראו אותו שהוא לא קשור לעולם הזה, לא. שאלו אותו כל מיני שאלות בפוליטיקה, הוא לא הבין מה הם מדברים. אז שאלו אותו, אתה קורא עיתונים? עיתונים? חס ושלום, אמר להם. אמרו, אז נפסול אותו. שמע הרב יצחק ניסים, לקח את המקל, דפק על השולחן, אמר, אם אתם פוסלים אותו, אני מתפטר ואני מרעיש את העולם נגדכם. אין דיין כמוהו, זה יהיה דיין. ועשה אותו דיין, שלח אותו לתל אביב, אז הוא היה הולך לתל אביב, והיה בצהריים הולך לאגר בבני ברק, היה הולך לישיבת תורה אור, פעם ביקרתי אותו שם. ישיבת תורה אור, מהצהריים, מחליף את הבגדים, לובש חליפות קצרות, בכובע רגיל, ויושב שם, ויושב לומד, ושוקד על התורה. ומה אני רוצה לומר לכם? הנה, זה ראינו בעינינו. אחד שהיה, היה נחשב כאילו כלי לא יצלח. אין דבר כזה. מראה אומרת, עד ציבולה בתריתה. אפילו אדם כבר זקן, שבע ימים, יכול להיות תלמיד חכם. אז אסור, חס ושלום, מזלזל בשום אדם בעולם. עכשיו, כאן זה ראינו גם בזוהר, נחזור לענייננו, בזוהר פרשת תזריע. תחת זה, בשעתה דברנש עתה להתקדשה, בראותה קדישה דילה, ותאר עלי רוחה קדישה, כליל דחר ונוגמה. כלומר, שעה שאדם בא ורוצה להביא בן לעולם, יורדת נשמה מלמעלה, שהיא גם זכר וגם נקבה. מה פירוש? צריך לדעת רבותיי כלל ברזל, למדנו את זה כמה פעמים בעבר, שהנשמות למעלה, אין נשמה של זכר ונשמה של נקבה. יש נשמה אחת שהיא חציה איש, חציה, אם אפשר לומר חציה, אני לא יודע מה זה חציה, אבל כדי לסבר את האוזן, חציה נקבה. והיא נקראת בזוגו. ואז החלק שהוא של הזכר יורד במקום אחד, כמו שנראה בהמשך, חלק שהוא נקבה יורד במקום אחר, ואחר כך על ידי תפילות או השתדלויות ועוד דברים, אז נפגש זה עם זה ולוקח אותה לשם שמיים מקים בית בישראל, מביא בנים ובנות. אז הנשמה, זה מה שאומר פה הזוהר, שלפני ההיריון כבר יורדת הנשמה שהיא זכר ונקמה. כי למעלה גם, וזה אותו סוד, מכאן אדם מלמד מוסר, כמה חמור אלה שמעכבים את הבחורים מלהתחתן. אני לא מקנה בהם. יש השם הרב. ספר החסידים כתב על אלה שהולכים, שהיום כל אלה הולכים לאצל בבות, אומר לו, לא, זה לא הזיווג שלך, עושה לו מספרים, שמות, רשעים, אלה מזרע המלאק, אין לי הגדרה אחרת. ולמה אני אומר לך? כיוון שהספר חסידים כותב, למה נענש יהודה? יהודה היה ראש הסנהדרין. למה נענש? שמתה אשתו ומתו שני בניו. זה רק רבי יהודה החסיד. הוא אומר, הנה שהוא יעץ למכור את יוסף הצדיק. ויוסף היה צריך להתחתן לפני גיל 20. ובגללו יוסף ירד למצרים ולא נשא אישה עד שהיה בגיל 30. לפי כך הענישו אותו בשמיים ומתה אשתו, כמו שכתוב, אדם ותשוע איש התחדה, ואחר כך שני בניו ער ועונן, אומנם הם היה להם מה שהיה להם, אבל זה חשבון אחר. אבל למה יהודה היה צריך לסבול בגלל זה? מכאן אדם ילמד כמה חמור למנוע מלהתחתן וכמה חמור מלהתערב בשידוך שיש לאיזה זוג. אתה צריך אדרבה לשמח אותם, ומכאן רואים גם מצוות לשמח אותם וקלה, כמה רבותינו, כמה שיבחו את השמחה הזו, ואין לך דבר שנאמר עליו שהשמחה במעונו כמו שבעת ימי החופה. למה? בגלל זה, שזה הדבר הכי גדול והכי עצום. מה מעלה? למה הבאתי זה? כי גם אחר כך בגן עדן, הזוהר אומר, אם הוא לא נשא אישה, אין לו כניסה לגן עדן. הוא צריך למצוא איפה הבת זוג שלו, ובגלל הבת זוג שלו, אשתו שהוא נשא אותה, בגללה הוא ייכנס לגן עדן. אז מכאן רואים את המעלה של הנישואין, כמה היא מעלה חשובה מאוד. אז שם הזוהר אומר שלכן מי שאין לו אישה, אין לו חלק בגן עדן. הוא אומר, החלק של האדם בגן עדן זה אשתו. אז לכן צריך האדם להשתדל בכל מחיר לשאת אישה. נספר לכם, אני לא רוצה היום להעביר את הזמן בסיפורים, אבל זה מלמד הרבה מוסר. זה נצרך. היה, כפי שאתם יודעים, החזן של מור אבי בימים נוראים, רבי אהרון סלוטקין. היה אשכנזי. הוא היה כבר בגיל 100, קרוב לגיל 100. הוא נפטר בין 100 וכמה. קיצור, הוא עליו השלום, היה תמים וקדוש וטהור. אבא אמר לי, אל תצטער. הוא ראה שאני קצת מצטער, כי הניגונים של ימים נוראים לא היה, אולי היה יודע, אבל היה מנסה, והיה מתפלל בעברה ספרדית. הוא היה חזן. כאן בצופיר, לא רחוק מכאן. קיצור, אז הוא נפטרה אשתו. אחר כך נסע אישה אחרת, מבוגרת אמנם, אחרי איזה זמן גם כן זו נפטרה. בא, אני זוכר, הייתי לומד עם אבא יום אחד בצהריים, פתאום הוא נכנס ודיבר עם אבא, אמר לו, הרב יתפלל עליו, אבא יתפלל עליו שהוא ימצא אישה לפני ראש השנה, כי הוא רוצה לקיים את המשנה וכיפר בעדו ובעד ביתו. ואני לא פחדתי לדבר, אבל אמרתי, מה, הוא זקן כזה ומחפש, מה הוא צריך לחפש אישה? כבר 95 יותר. טוב, הלך. והנה, אחרי יומיים, אבא קורא לי, היה קרוב לראש השנה, יותר מיומיים, סליחה, שבוע, שבועיים, אבא קורא לי, אומר, תיקח את הסידור, סידור הראשה של כוונות, תוליך אותו לרבי אהרון סלוטקין. ותדע, הוא גר, אמר לי איפה, גר באיזה דירה, שם רחוב חבקוק. טוב, הלכתי לשם, אני דופק בדלת, פותחת הדלת, אישה אחת, אני מכיר אותה. זו האישה הייתה אוספת נדבות בזיכרון משה. הייתה אוספת נדבות, אני צורחת, הייתה עומדת מול השטיבלך, נדימה. זו האישה פתחה, ברגע שזו אשתו. אז הוא היה שם, קיבל את הספרים, שמח תודה, אמר לי תודה וכו'. אחרי זה, בא בראש השנה, אז אבא שאל אותי, הוא היה, היית שם? כן, אמרתי לו. הוא היה עם אשתו, אבל כן, אשתו הייתה. אמר, אתה יודע, הוא התחתן שבוע שעבר. טוב, טוב, מזלת. קיצור, אחרי, לא עבר איזה כמה חודשים, גם היא הלכה לעולמה. אז, אבל תראה מה זה, איך היו, איזה קדושה, איזה טהרה, הכל לשם שמיים. נשא אישה לשם שם, לא אכפת לו, קבצנית, לא קבצנית, העיקר שיהיה לו אישה, שיבוא בימים נוראים, יוכל להיות חזן, והתפלל שהוא נקרא אדם שלם, כי חצי איש, חצי אישה, זה חצי נשמה, זה לא יכול להיות. אז הם ידעו את הסוד של המעלה והמעלה של נישואין, כמה היא חשובה. כל זה רציתי כדי שאדם יבין מה המעלה של כל זה. אמר לי אבא, שפעם היה להם תלמיד אחד, היה יושב לומד איתם בבגדד, בשם חגולי. חגולי הזה, היו לו 7 בנים. עכשיו אצל העיראקים יש לו בנים, או הוא, זה אבול בנה, אבול בנן, לא בנת. אז יום אחד היו לומדים את הסוגיה בזוהר פרשת משפטים, ואבא אומר לו, רבי יהודה פתיה אומר לו, חגולי, הוא יצטרך לבוא בגלגול. למה? אמר לו, אין לו בת, יש לו רק בנים. אמר, מה? לבוא בגלגול? אוי ואבוי. הוא יודע, הוא רואה מה זה גלגול, זה דבר נורא, עונש כבד. אמר לו, חגולי, יש לי פתרון לך. מה הפתרון? אמר לו שזו אישה מקבצת נדבות, עוד פעם, מקבצת נדבות, שבאה למדרש זלחה, ונותנים לה, אנחנו נהיה שני עדים, נעשה לו חופה וקידושין, יישא אותה, ואולי יזכה, ואני אתפלל, חכם דפתיה אומר לו, אני אתפלל, היא תביא לך בת, ותנצל מגלגול. אמר, הילדים שלי יהרגו אותי. אמר, מה אכפת לך מהילדים? אתה צריך לדאוג לעצמך, אדם קרוב אצל עצמו. לא יודע, מה נהיה בסוף, לא יודע, אבל תראה עד איפה העניין של נישואין והעניין שאדם צריך למצוא בת זוג, זה דבר שצריך למסור את הנפש עליו. אז בקיצור, שם הזוהר מעריך ואומר שאז, אומר לו, והלילה אמר הור הגבר, אם לא אמר הור הגבר, לא יהיה ולד עד שיהיה זה. עכשיו, יוצא שהחכם הוא טיפש, זה לא בענייני רוחניות, אלא בענייני העולם הזה. וראינו באמת שאם אדם עוסק בתורה, הוא יכול להגיע. מאיפה? יש לנו גמרא במגילה. אמר רבי יצחק, אם אומר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. הנה מילה בדברי תורה. אבל במסע ומתן, סיעתה הוא מן שמיה. זאת אומרת, בדברי תורה צריך ליגע. אם לא יוגע, לא יכול ללמוד. אבל בענייני העולם הזה, אתה יכול לראות אדם שהוא גדול מאוד בענייני עסקים, ויודע לעשות עסקים בצורה הכי טובה והכי מוצלחת. אבל בלימוד תורה הוא לא שווה, ואתה מתפנה. האיש הזה שהוא פיקח וחכם, איך זה? הוא אומר, זהו, זה פשוט מאוד. נגזר עליו שיהיה חכם או טיפש. אז הוא טיפש בדברי, אז הנה מילה, כמו שאמר, הנה מילה בדברי תורה, אבל במסע ומתן זה סיעתא דשמיא. למה? חידוד הלימוד שוב פעם, חידוד הלימוד והיגיעה היא תלויה באדם, זה לא בבית דין של מעלה, זה לא נגזר מהשמיים. זאת אומרת, אם היית אדם חכם בחוכמת התורה, זה הוא עשה את עצמו חכם בחוכמת התורה. זה לא מתנה מאת השם, כמו שיש הרבה טיפשים חושבים, שזה הוא נולד חכם, לא נכון. כמו שאמרנו, ראינו הרבה בנים של תלמידי חכמים, והם פיקחים וגאונים בכל מיני עניינים, אבל בתורה הם לא יודעים למה, הם לא יגעו בתורה. בתורה, כדי לזכות אליה, אדם צריך להתייגע. ואז אם הוא מתייגע, הוא זוכר, אותו הדבר ראינו במדרש תנחומה. פסוק, יערוף כמטר לקחי. ולמה נמשלה תורה למטר לומר, מה מטר משחקת אבנים, שנאמר אבנים שחקו מים, גם התורה משחקת לב האדם. זהו שאמרו רבותינו, אם אבן הוא נמוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, לכך אין טוב לאדם, כי אם להעמית עצמו על דברי תורה ולעסוק בה תמיד יומם ולילה, זהו שנאמר, והגית בו יומם ולילה. וכן אם יאמר לך אדם, שיגעתי ולא מצאתי אל תאמין, ומה המטר יורד מעט מעט, כך התורה תחילה קורא, א' ב' ג' ד', כמניין קטן, ולבסוף עולה למניין גדול קוף ראשית תו, כך מתחילים, ואחר כך עומד על התורה ודקדוקיה. עד כאן זה דברי המדרש תנחומה. עכשיו נחזור לדבר מה אם עמד העובר במעי אמו, מה קורה איתו ומה זה. יש לנו כמה עניינים לברר. א', התורה הקדושה, איך היא מתייחסת לעובר ב-40 יום הראשונים להיריון. וכן, אותו הדבר גם בשאר חודשי ההיריון. זו שאלה אחת. שתיים, ידוע שמפורסם בספרי הראשונים שבזמן העיבור נקלטים באישה הרבה חלקים שראויים להיות בן. יותר מזה, המדענים היום אומרים שבכל פעם ופעם יכולים להיווצר 50 רבותה, אני לא מגזים, בדקתי את זה כמה פעמים, 50 מיליון איש, ורק אחד נקלט. לפעמים זה קורה שיש תאומים או יותר, זה לעתים רחוקות. אז זה השאלה, איך זה קורה? וגם אצל האישה ידוע שיש לה שחלות, שיש שם ביצים, שמהם מופרד, ואז נעשה הוולד. ומה זה כל הכמויות האלה? למה עשה כך השם יתברך? מה הסיבה? וכן גם צריך להבין את חומר האבון של עכשיו ימי השובבים אנחנו נמצאים. חומר האבון הזה, שעל זה כל הצרות וכל כמו שנראה בהמשך השם ירחם. וכן גם צריך להבין מה העניין של הפסקת הריון, כמה הוא חמור, שהוא נקרא כמו רוצח חס ושלום. אז השאלות האלה אנחנו צריכים לברר אותן בעזרת השם, מה שנספיק לעשות ולראות. תחילת הכל, את נפלאות הבורא, מה שאמרנו בתחילה, שבזמן ההריון יש את כל האלפים והרבבות האלה שבאים לתוך גוף האימא, ורק אחד יחיד שהוא יותר בריא מכולם הוא שמצליח להיות. ולכן הרופאים ידוע שככה הם טוענים, היום זה אולי קצת השתפר, היום זה לא כמו שהיה פעם. הם טוענים שהסיבה שראינו הרבה ילדים נולדים לא עליכם עם תסמונות, זה בגלל שעושים להם הפריה במבחנה, והפריה במבחנה הם לוקחים את מה שצריך לקחת וכאילו מכריחים אותו להיוולד וליצור עובר. ואז הם לא יודעים לבחור איזה, הם בוחרים משהו לא. ואילו הרעיון שנעשה משמיים, אז זה באופן טבעי נעשה, אז רק הכי גיבור והכי חכם והכי חרוץ והכי פיקח והכי מוצלח, הוא מצליח יותר מכולם. ומעניין מאוד כל העניין של ההיריון, זה דבר פלא. היה בזמנו, אני אזכיר לטובה, אני לא יודע אם הוא היום בחיים, פרופסור ברקוביץ', אני הכרתי אותו אישית, הרבה פעמים היה לי שיחות איתו, הוא אמר לי, תדע שזה הדבר הכי מדהים והכי בעל מסתורין, זה העניין של היריון. אמר לי, תדע שאנחנו כל הרופאים בעולם, והוא היה רופא בעל שם עולמי, היה נוסע כל שנה פעם או פעמיים לחוץ לארץ, לכל מיני כינוסים של רופאים, והיו מחליפים ביניהם הרבה מידע. אמר לי, תדע שאף פעם בעולם לא נוכל לדעת איך נעשה, למה ומתי ואיך נעשה היריון, וחס ושלום איך היריון לפעמים חלילה וחס לא יוצא לפועל. אז הוא אומר, זה דברים שמעל הכוחות שלנו. זאת אומרת, הם מודים בזה. היום הם אמנם מתערבים בכל מיני עניינים, אבל מה הסיבה? הסיבה היא שהקדוש ברוך הוא כך עשה, שאותו אחד שהוא הכי חכם והכי טוב והכי מוצלח, הוא שאשר יצא, והוא אשר יהיה גבר בר גוברין, וגם הבת שהיא תהיה אישה שתוכל להקים בית בישראל, לנהל בית כמו שצריך. עכשיו, יש כאן את נפלאות הבורא שהשם יתברך עשה. למה כל הדבר הזה? אמרנו, כל המספרים הגדולים האלה, אמרתי עד 500 מיליון. אני לא סתם דיברתי, 500 מיליון. והם כאילו כולם הולכים אחר כך לאיבוד. ורק אחד מהם מפרה את הרחם של האישה, ואז נהיה הריון. הזוהר כתב בקצרה ואמר שיש שם המלאך ששמו לילה, נראה את זה בהמשך, לילה אמר הור הגבר, הוא מביא א' ב' מאיפה? ממקום המקדש, מאבן השתייה שממנה הושתת העולם, ולוקח משם כ' ב' אותיות התורה ומכניס אותם בתוך בטן האישה, ואז נעשה הריון. ואם אין כף בית אותיות, לא יהיה הריון. זה סוד אלילה אמר הור הגבר. רבי יוסף חיים, עליו השלום, כתב בספרו עטרת תפארת, כותב שם דבר מדהים מאוד, שטוב שלפני כן יגידו האיש והאישה את האותיות א' ב' 22 פעם, או הוא אומר יותר טוב להגיד 27, בגלל שיש גם מן צפק שהן כפולות, ואז על ידי אמירת ה-27 פעמים, יהיה בעזרת השם יהיה הריון. וגם הוא מוסיף שם, ויאמר אחר כך את הפסוק, זה חצי פסוק, עשה עמי אות לטובה. יאמר אותו 22 פעמים, טובה זה גמטריה 22. עשה עמי אות לטובה, ואז הוא אומר, יהיה הריון. זה אחד הדברים שהוא כתב שם. השם יעזור שאולי הדברים יצאו בקרוב לאור. יצאו לאור בספר עטרת תפארת. אבל לצערנו, ידוע שכתבי רבי יוסף חיים, שלטו בהם כל מיני אנשים וכל מיני טיפוסים, וכל אחד נהיה כאילו הבעל הבית על זה. והם לא יודעים שהם גורמים צער גדול למחבר. למה? אני אספר לכם מה שאני יודע מאבא, שהמחבר רבי יוסף חיים, שהיה כותב כל ספר, אז היה לפני כן, לא היה לו תמיד כסף בשביל להדפיס, כי ההדפסה הייתה עולה הרבה כסף, מאוד, והנייר היה יקר, וגם הפועלים והעובדים, קיצור, הוא היה רוצה להדר, אפילו שהיה בית דפוס בבגדד, הוא לא רצה שהדפסרים שלו יתפסו בבגדד, אלא רצה מירושלים. והיו לו שני טעמים. טעם אחד, מפני רצה לפרנס את הפועלים של ירושלים, שיהיה להם תעסוקה. טעם שני שלא היה, שיהיה בהם קדושה, קדושת ארץ ישראל. הוא היה מאוד קשור לארץ ישראל, לעניין של ארץ ישראל, תפס אצלו מאוד מעמד גדול מאוד. מה היה עושה? כל כתב יד שהיה שולח, היה משאיר העתק אצלו. היה נותן לסופר, היה לו סופרים. אני ראיתי את הכתבים שלו, הרי העתקתי שלושה ספרים מהם, זכיתי אני להוציא לאור. הוא היה, היה סופרים שהם היו אפילו עמי הארץ, חצי עמי הארצות. זאת אומרת, לא תמיד בקיאים במדרשים ובדברי הגמרא. לפעמים היו טעויות, הרבה טעויות, הרבה שגיאות. היית רואה, זה שגיאות לא של כתיב, אלא שגיאות שבהבנה. אז הם היו מעתיקים לו, אבל זה מה לעשות, ההכרח לא יגונה, והיה שולח את הספרים לכאן, ורבי בן ציון חזן היה יד ימינו פה, ידע הריכטר שלו, היה מדפיס אותם. והיה מדפיס, ולפעמים היה עותק מסוים רק 100 ספרים, והיו ספרים שרק 50. ואת הספרים הוא לא מכר, אלא את כולם חילק לתלמידי חכמים. היה לו רשימה של תלמידי חכמים, כמו בירושלים ידוע היה רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, היה מקבל ממנו כל פעם ספר מתנה. ביום שהיה מקבל ספר מרבי יוסף חיים, היה רבי יוסף חיים, רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, עושה סעודה, לובש בגדי שבת, מביא פרי חדש, מברך עליו שהחיינו, וקורא להם מהספר ומפרש להם את דבריו. ככה היה אז. הוא רבי יוסף חיים כמה טרח כדי לזכות את הרבים. ולמה נתן זה לרבנים? לא כדי להשתבח, אלא כדי שהרבנים שהם מוסרים שיעורים ברבים יגידו את דברי תורתו, וככה התורה תתפשט בעולם. עכשיו, זה שכל אחד לוקח לעצמו, בונה לעצמו במה ונהיה, זה לא רצונו של המחבר. וחבל מאוד שהדברים נעשים בצורה כזאת, אבל מה נעשה? אנחנו צריכים לצפות שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותם. אז עכשיו השאלה היא למה מספרים כאלה רבים של יש בהיריון? הסיבה היא פשוט שהקדוש ברוך הוא רוצה שרק המיוחד והגדול מכולם הוא יהיה. אבל צריך לדעת שחס ושלום שום דבר לא הולך לאבדון, וידוע מה שכתב הרב המגן הזקן רבי משה גלנטי הראשון, שהיה בזמן רבנו הארי, הוא כתב על הפסוק, ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה. אז הוא אומר שם הרב המגן, רבי משה גלנטי, שגם אדם שנשוי עם עקרה, וגם זקנה, וגם בימים שהיא בהיריון, אין שום דבר שהולך לחינם. הוא מוליד נשמות רבות לאלפים ולרבבות, והם נמצאים בגן עדן. וכשיבוא לשם, יראה שיש לו אוגדות אוגדות של חיילים וזה, והוא יגיד מה זה. ואפילו אדם שלא זכה לבנים פה, יש לו בנים שם. ויש לנו גם זוהר מפורש, זוהר פרשת וישב, אם אני לא טועה איזה קוף בזיין. שם אמר רבי יוחנן, ויוחנן אומר שגם אדם שאין לו לא עליכם בנים, עליו כתוב הפסוק, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו. כלומר, הוא נושא אישה, אז כל מה שהוא עושה וכל מה שהוא משתדל לא הולך להינם. יש לו ילדים למעלה לשמות שנבראות מכל הפעולות שלו פה בעולם הזה, ושם אלה הבנים האלה יהיו איתו באותו עולם. זה זוהר מפורש. ורבי שמעון אגסי בספרו בני אהרון על שער הגלגולים מביא ומפלפל בדברים האלה. אבל בכל אופן, כך רואים שבאמת אין דבר שהולך לחינם. שום דבר לא הולך לחינם. כך שכל זה עולה לרצון לפני השם יתברך עליו השלום. עכשיו, בכל אופן, כיוון שאנחנו כעת בימי השובבים, אמרתי, כדאי לדבר קצת על זה, שאנחנו נשים לב, ששום אדם בעולם לא יכול לומר שהוא נקי מהאבון הזה, חוץ מיעקב אבינו. אדם מעיד על ראובן, כוחי וראשית עוני, שעד אז יעקב אבינו לא ראה שום קרי בעולם. ודרשו כן מהפסוק הזה. ואם כן, זה היה ראובן, שהוא הבן הראשון שיצא. אז צריך לדעת שעד זה העולם קיים. וכשאדם שומר, אז יש לו ברכה מצויה אצלו, והשפע וההצלחה יורד על כל הבריות, וכולם שמחים. למה? כי מה שהוא נקיבה לעשות, נהיה. אבל אם חס ושלום הוא לא שומר בריתו, זה גורם כל מיני פגמים בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים. אפילו לא, אפילו שהוא סתם מחשבות זרות או ראיות אסורות וכדומה, השם הצילם. אז זה גורם לאדם, חס ושלום, דברים קשים מאוד. יש כאלה שסובלים מפרנסה, ויש כאלה שלא מוצאים עבודה ותעסוקה, ויש כאלה שאין להם שמחה בבית, ויש כאלה שסובלים מחולאים שונים, חולי הגוף, בריאות, וכן כאלה שמחפשים רופאים ורפואות ועוד, השם יצילנו. אותו הדבר, הנחשפים ומצפים לזרע שקיימה, בנים צדיקים, בריאים, בעלי חוכמה. יש המצפה לבת זוג כשרה והגונה, ויש הממתין ומחכה לבחור הגון וחכם, לביתו יפה כלבנה. יש הבוכה על בנו אשר לא הולך בדרך הנכונה, ויש אשר מתפלל ימים ולילות על אשתו שאינה נכנעת אל קונה. יש אשר ממתין שנים להיכנס לביתו אשר בנה, ונודד עם בנו, בני ביתו, משכונה לשכונה, נע בנת בארץ עשרות שנים, דלא הפוגה שנה אחר שנה, ולא ידע אנה פנה. יען, יש אשר נודד הוא ללחם ולמלאכה, ממקום למקום, מפינה לפינה, כי ככה האלוהים לידו אינה. יש אשר השלום בביתו עדיין לא מצא מקום מנוחה, ויש אשר נטל מקל נדודים למצוא לעצמו הרווחה. יש אשר ירדפוהו שונאים ומקטרגים ויגרמו לו הנחה, ויש אשר יפסיד ממונו אשר נתן ביד נוכלים ונפשו לארץ שוחה. יש אשר הגיע לערוב ימיו ובניו עדיין בביתו לא נשאו נשים, ויושבים בביתו לטרחה, ונפשו כמהה לשמוע כל ססון וכל שמחה. כל אלו מסיבה אחת, זה המסתעף מהמעשה הזה, מהאבון החמור הזה. בגלל האבון הזה הפסוק אומר, נודד הוא ללחם ואיה, וכן עושה הדרך. כל עוד גם הברית לא נתקם, שזה יסוד התורה האחת, וזה כך צמצנת אחת, היא המזון העיקרי בעולם, שנברא במאמר אלוה אחד, וקיים העולם העומד על עמוד אחד. וכן הכל תלוי בתיקון גם הברית, וזה הימים האלה, ימי השובבים, וגם מה שאנחנו עושים כאן הלילה הזאת, ודאי יחד עם סיוע נשמת הצדיק הזה מורבי, זכותו תגן עלינו, שלא השאיר סוג תיקון. כך אמר לי חכם עציון אבא שאול פעם, שדע שמור אביך, ככה אמר לי, אני יודע, אבל הוא הוסיף לי ונתן לי גושפנקה, אמר מור אביך לא הניח סוג תיקון שלא עשה אותו. אמר תדע שאין כמור בעולם. זה היה המילים של רבי מציון אבא שאול. רבי יהודה צדקה עליו השלום אמר לי, היינו רואים אותו ברחוב הולך, ידענו, זה נשמה מהלכת, לא גוף, אלא נשמה מהלכת. אז אם כן, ודאי זכותו גדולה, וגדולים צדיקים בחייהם יותר, במיטתם יותר מבחייהם. וכל שכן, משנה לשנה, הצדיק עולה במעלה עוד יותר גבוהה. אם עברו הלילה 47 שנים מהיום שבו הוא נפטר, אז אנחנו צריכים לדעת שזכותו עומדת לעד בשמיים, בוודאי הוא מתפלל עלינו ועל כל אלה הנמצאים כאן, כל המאזינים שלנו כעת בשעה זו, בוודאי הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם בזכותו, והוא עומד ומתפלל, אני יודע שהוא מעולם לא נהנה מאחרים. הרב חידה כותב בשם הגדולים, שאם אדם רוצה לבקש ברכה מאיזה חכם, ילך לחכם שלא נהנה מאחרים, והוא יכול יותר לעזור לו מכל אחד אחר. ואבא היה כזה, שמעולם לא נהנה מאחרים, רק מיגיע כפיו, ונזהר מאוד בפרוטה קלה כבחמורה, זה אי אפשר לתאר, אני אכלה הזמן והמה לא אכלו אם אני אספר, אבל זכה שגדולים צדיקים במיטתם ובחייהם, תראה את הספרים שלו שיצאו לאור, עכשיו גם היום אנחנו מברכים שהחיינו על ספר חדש של הכוונות שלו, כוונות פרטיות של בניהו בניהו ידע עם ההגאות של אבא, והספר כעת יוצא לאור לכבוד יום ההילולה. 47 שנים היה גנוז הספר הזה, והנה היום ברוך השם זכינו לברך על המוגמר, ויוצא הספר, יש בו כל מיני, גם אפילו תיקון שובבים יש כאן, כל העניינים, יש שם ייחודים שונים וכל מיני שכתב רבי שאול דואג ואחרים, ותחילתו הרשש ועוד כל מיני תיקונים לחוזר בתשובה וכדומה, ועל כל פסוק ופסוק, והכל היה עם הרבה טעויות, והרבה גם כן שהיה צריך לזה איזה כל מיני הגהות, וברוך השם באו תלמידי חכמים חשובים, תהנה כאן נפתח לי שהכל נהיה בדברו, כמה פעמים היה אומר לי, תאמי לי בן ציון, אני צמא ולא שותה מים, כי כדי לשתות מים נהיה לי חצי שעה ביטול תורה, למה? הוא צריך לפתוח סידור הרשש ולכוון מטבע הברכה ולכוון את הברכה שהכל נהיה בדברו. ואחרי זה לברך בורא נפשות עוד פעם. אז הוא אומר לי, לא כדאי, לא משתלם, אז הוא נשאר כל היום בלי לשתות. אפילו מים לא היה שותה. אז כך היה, ועליו השלום מסר נפש על התורה והשקיע הרבה בלימוד הקבלה, ובעיקר בכוונות, ספרי הכוונות. הנה יש פה הגהות, אספרם מחול ירבון, מפלא ופלא. ומה שאף אחד לא זכה לעשות, אף אחד, לא יצא, זה מאה שיצאו הספרים האלה, לפני קרוב ל-100 שנה, לא ראינו מי שכתב עליהם הגהות או תיקונים, וכל מיני עניינים. לכן ודאי שהספר הזה יש בו מעלה גדולה מאוד, ותזכו למצוות, אתם אם תסייעו, כל מי שקונה צריך לדעת שהוא מסייע לקרן של הוצאת הספרים, שנוכל להוציא עוד ועוד ספרים, בעזרת השם שהתורה שלו, תורתו יהגה יומם ולילה, בעזרת השם יפוצו מעיינותיו חוצה, ואין ספק שהוא יעלה בשמיים ויתפלל עלינו. אני מציע שאולי נפסיק עכשיו להגיד קריאת שמע, כי כיוון עוד מעט חצות, אז כדאי לומר כעת קריאת שמע, מחילה, אז נעשה הפסקה קצרה. עכשיו נדבר בעזרת הפרק השני על העיבור עצמו, חודשי העיבור, מה קורה עם הוולד בשעת העיבור. יש לנו גמרא במסכת נידה, מפורסמת בדף למד עמוד ב', דרש רבי סמלאי, למה הוולד דומה במאי אמו? לפנקס שמקופל ומונח, ידיו על שתי צדעיו, שני אציליו על שתי עקבותיו, שני עקביו על שני עקבותיו, וראשו מונח בין ברכיו, פיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאמו אוכלת, שותה ממה שאמו שותה, ואינו מוציא רעי שמיהרוג את אמו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמנה כן, אני יכול לחיות אפילו שעה אחת. נר דלוק לו על ראשו, צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי, לאורו אלך חושך, אלך חושך. ואל תתמע שהרי אדם ישן קם ורואה חלום באספמיה, ואין לך ימים שאדם חי בטובה יותר מאותם הימים, שנאמר מי תנני כרחק קדם כמי אלוה ישמרני. ואיזו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, ואומר אלו ירחי לידה. מלמדים אותו כל התורה כולה, שנאמר ויורני ויאמר לי יתמוך דבריי נבבך שמור מצוותיי וחיה, ואומר בסוד אלוה עלי אהולי. אז עד כאן דברי הגמרא במסכת נידה על מעלה, על מה שקורה עם העובר שהוא באמת לומד תורה. אבל עכשיו יש כמה חקירות בנושא. אמרתי ניכנס רגע, נציץ בדברי רבי משה אלשיך, מה שידוע שהפירוש שלו, הוא, כך כתב רבנו ארי, הוא אחד מ-70 פנים לתורה. אז רבי משה אלשיך בתהילים, שם דן על מה שאמרו בגמרא, שהמחדש בתורה, כל מי שמחדש, זה קיבלה נשמתו בהר סיני. אז זה לא מסתדר עם הגמרא במגילה שהבאנו בהתחלה. הגמרא במגילה אומרת, יגעת ומצאת, תאמן. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. זאת אומרת שזה תלוי ביגיעה. הוא שואל, לכאורה זה נראה סותר. כי אם זה תלוי ביגיעה, אז איך זה שהוא אומר שנשמתו קיבלה מהר סיני? אז כי נשמתו קיבלה מהר סיני, הוא קיבל את זה מן המוכן. זה מן המוכן, היה שם סופרמרקט, וכל אחד לקח לעצמו משהו, מה שמגיע לו. אז זה לא היגיעה שלו, שואל רבנו משה אלשיך. הוא אומר, מתרץ, הוא מעריך בזה שם, בסוף הוא תרץ, שהוא מקבל, זה היה, שקיבל בהר סיני, זה לא ראיה. למה? אז היינו, היה רוחני. הוא היה בלי הנשמה, בלי הגוף, אלא עם הנשמה. נשמה זה דבר רוחני, ואז הוא קיבל את הכל וספג. כמו, הוא אומר, זה דבר דומה לעובר במעי אמו, שהוא לומד תורה. אז מה הוא לומד תורה אז? הוא לומד תורה בתור הנשמה שלו לומדת תורה. לא שהוא הילד לומד תורה. הרי הוא ערום, בכלל לא שייך להגיד אצלו את כל זה. אלא הנשמה שלו קיבלה. ולכן זה על אותו דבר. מעשה, אותה קושיה ראינו אחר כך, כנראה, לא יודע אם הוא ראה אותו או לא ראה אותו, רבי אברהם, אחיו של הגאון מווילנה. כך הוא יש לו ספר מעלות התורה. שם הוא כותב, למה מלמדים את העובר במעי אמו? תבקש מאנשים שלא יעברו כאן, אהבת לרעך כמוך. אדם צריך שיהיה לו קצת טקטיקה, לא לעבור מכאן, תחסום את המעבר. ביקשתי את זה שנים שעברו, ואתם שכחתם מכל זה. אתם עושים לו מחילה, אתם עושים לו נכון. מחילה. אתם צריכים לחסום את המעבר פה. זה לא ייתכן. זה מפריע אחר כך לצופים, למי שרוצה לשמוע דברי תורה. כן, כן, בסדר. אלא תעמוד פה, תחסום את, לא. תיישר, נו, עוד, כן. זהו, אל תעברו משם. תעזור, עזור אותי. אני בסדר. אני בסדר. יישר כוח. אז בקיצור, יש לנו כאן, אחיו של הגר"א אמרנו, הוא שואל, למה מלמדים אותו? מה נפקא מינה? ועוד יותר, מה אני עושה? אחר כך גם איך, אחר כך למה משכחים אותו? הוא לומד ושוכח, אז מה עשינו בכך? הוא שואל את השאלה הזאת. אז הוא אומר, אם לא היו מלמדים אותו, לא היה יכול להגיע לכאן, ואם לא היה שוכח, לא היה מתייגע. אז הוא מתרץ אמנם הוא מעריך שם, אני רק בקצרה רוצה להסביר, שהוא אומר שאם לא היו מלמדים אותו, הוא בכלל לא יכול להשיג את התורה. ולמה משקחים אותו? כדי שיהיה לו שכר, ויהיה לו עמל, וירגיש גם טוב, כי אדם שהוא יוצר איזה משהו, אז זה גורם לו סיפוק, נותן לו עידוד. אז כדי לעודד אותו, מהשמיים אסור שהוא ישכח את הלימוד, ועכשיו, והוא חושב שהוא חידש את זה. אגב, מעריך שם הרב משה אלשיך, שהרבה פעמים אדם מחדש חידושים, והוא חושב שהוא כעת חידש, הוא לא יודע שהוא שמע את זה בהר סיני, ועכשיו הנשמה שלו התעוררה. אבל בכל זאת יש לו שכר. למה? כי סוף סוף הוא חידש את זה, הוא עוד יגע על זה. אז יגע ומצאת, תאמין, אז יצא כך. כך כתב הזוהר החדש במגילת רות, כדית עביד ברנש מטיפה בשלייתה דימה, כמדי התרבה, העיל בקודשה ברוך הוא זהר זהר רוחה ונפשה, ונער יהיבת על ראשי בלליה, שנאמר בעילו נרו עלי ראשי, ועמודה דין הורה ביממה, שנאמר וישא עמוד הענן, ולילה בעמוד אש הלכת יומם בלילה. ואולפלה כל אורייתא, ואולפלה כל פיקודי, ויאמרו לה, הזה דדן הוא דרך הקלטון דהתקרה לילה. זאת אומרת, מראים לו את הדרך הלא טובה. ואז מלמדים אותו את כל התורה כולה, והוא ממשיך ואומר שאת כל המצוות, ואומרים לו, תראה, זה דרך הקלטון, ואז איכשהו יוצא ממאימו, מיד המלאך בא ומשכיח אותו את הלימוד. אז מה יוצא מדברי הזוהר? שכבר מהיום הראשון להיריון, ככה נראה גם בדברי הרמק שם. איפה זה? אז אני חוזר, זה זוהר חדש, רות, דף צדי ב'. וכך הרמק כותב שבאמת, מהיום הראשון שהוא כבר במאימו, מלמדים אותו את כל התורה כולה, ולא ממתינים ליום ה-40 מתחילת העיבור, ועוד נשמת האדם יורדת את העולם הזה מיד ברגע יצירת ההיריון, והיא מקיפה את ראש האם מלמעלה כל זמן העיבור. כמו שסיפרנו על רבנו הארי, שהיה יודע מי נולד, מה היא תוליד האישה הזאת, ומה יש לה במאה. אז בוודאי שרבנו הארי לא היה מסתכל בדמות הנשים, אבל היה רואה את הנשמה, כי הנשמה, ידוע שהנשמה היא לא נמצאת רק בגובה מסוים שלנו, אלא היא ראשה מגיעה לשמיים, רגליה יורדות ארץ, סולם מוצב ארצה, וראשה מגיעה השמיימה, כמו להבדיל בנשמות של הנפטרים, שרבנו הארי היה מזוהה אותם, איך היה רואה? היה רואה עמוד אש. אז היה רואה עמוד אש עומד על הקבר, והיה יודע מי קבור פה, מי קבור שם. לכן זה הדרך. עכשיו, מה שאמרו, מלמדים אותו את כל התורה כולה, אז רבנו משה אלשיך מפרש, שלזה אמר דוד המלך עליו השלום, כי אתה קנית כליותיי, תסוכני בבטן אמי, שעל ידי תורתך, כאילו הייתי מסובב מאורך ביותי בבטן אמי, וגם עודה לך על דבר שני. מה הדבר השני? על כינוראות נפלאתי, מאשר ראיתני אז עודני בבטן אמי, כי נר דלוק על ראשי, שאיבדתי מסוף העולם ועד סופו, וראיתי נפלאים מעשיך שהוא מסוף העולם, שנכללים בזה כל מעשיך. ושמת תאמר איך עודך על התורה שלימדתני, אחר שבצאתי לאוויר העולם שכחתי הכל, מה שייך להודות אם אני שכחתי כבר את מה שלמדתי שם? אז הוא אומר, אם כל זה אני אודה לך, למה? כי אם, נכון שזה הגוף שלי שכח, אבל הנשמה לא שכחה. ולכן, כיוון שהנשמה נפשי יודעת מאוד, זה שהוא אמר, ונפשי יודעת מאוד, אז אם כל זה עודך, כי על ידי הגיעה בתורה ושקידה, אז אני יודע וזוכר ולומד את התורה. גם הרב נועם אלימלך כתב, שכאשר הנשמה תחת כיסא הכבוד, זה לפני שהוא ירד לעולם, היא יודעת להשכיל את כל התורה, ולמה? כדי שלא יהיה לה נעמה דכיסופה, כמו שכתב מרן בספר המגיד, אז היא נבראה ויורדת לכאן, אז זה הכרח ללמד אותה את כל התורה. למה? כי אילולא זה לא היה באפשרי בבואה אל הגוף החומרי להתגבר ולשבר תאוותיו. וההכרח ללמדו כל התורה שעל ידה יכול לשבר כוח תאוות הגוף. זאת אומרת, נותנים לו סיוע כבר בבטן אמו, זה מין זריקת זירוז, שיוכל להתגבר על יצר הרע ולקיים את מצוות התורה וללמוד את התורה. ואחר כך בא המלאך וסותר אותו על פי ומשכחו, אף על פי כן, הוא אומר, נשאר הרושם שנרשם בו בזה שהיו מלמדים אותו את כל התורה, וצריך לעבוד בכל כוחו והתאמצותו לעורר את הרושם הנרשם בו לבוא אל המעלה שהיה בו קודם בריאתו. במדרש תנחומה, זה המקור שאומרים שהאדם הוא נקרא עולם קטן, והעולם זה נקרא אדם גדול. כל מה שיש בעולם, יש באדם. וכל מה שיש באדם, יש בעולם. מה זה? שם מביא על הפסוק, אדוני בחוכמה יסוד ארץ, כונן שמיים בתבונה. ואומר ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ללמדך שהמשכן שקול כנגד כל העולם וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן, קצר שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו כילוד אישה בראו. מה ילוד אישה? מתחיל בטבורו ומותח לכאן ולכאן, לארבע צדדים. כך התחיל הקדוש ברוך הוא לברות את עולמו. מאבן השתייה תחילה, ומשם התפשט לכל קצווי ארץ. משם הושתת העולם. ולכן נקרא שתייה, שממנה התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, וברא בית המקדש למעלה, מכון לשבתך, פעלת אדוני, אל תקרא מכון, אלא מכוון לשבתך. שמקום המקדש, זה חידוש, עוד חידוש נוסף, הוא מכוון כנגד כיסא הכבוד למעלה. כמו שכתוב לאל ויצירת הבלד, עכשיו לפי זה המדרש מובן מאיפה רבי אברהם אזולאי הביא, הוא כתב פרק שלם, שהנשמות שלנו נחצבו מהר הבית. דיברנו על זה כמה פעמים, אתם זוכרים בוודאי, שכל אחד מאיתנו נשמתו באה מאבן השתייה. והוא כותב שכן טוב לו לאדם מדי פעם ללכת לירושלים ולעמוד במקום שרואים ממנו את הר הבית, והסתכל שם וישאב משם כוח קדושה וטהרה וסיוע לעבודת השם. אז עכשיו זה מובן, למה? הרי הנשמות נחצבו מתחת כיסא הכבוד. וכיסא הכבוד מכוון כנגד הר הבית, שזה אבן השתייה. אז זה המקום. בואי נה, עוד פעם, אתה מטייל פה? אתה לא רואה ששמו פה מחסום? בקדי חנתו חנתיה וספדו ספדיה. אז אם כן, יוצא איפה שזה הסוד של האבן השתייה, שזה הנשמות שלנו, זה באו משם. אז זה מה שכותב המדרש תנחומה, הנה מדרש תנחומה מפורש. אז הוא אומר שמשם התחיל יצירת הבלד, וזה שם התחיל יצירת העולם, שזה יצירת הבלד. אותו הדבר הזוהר הקדוש כותב בפרשת צו. וגם בתיקוני הזוהר זה מופיע, שהאדם בעולם הזה מלובש בגופו, הוא נקרא עולם קטן. רבנו בחי באר את הדבר שכל האיברים כנגד הבריאה. מפני זה נקרא האדם עולם קטן, לפי שהוא כנגד העולם הגדול. זה רמז איוב מבשרי החזה אלוה, ואמר כי מתוך חלקי גופו יראה את חלקי המציאות. מהם? הגוף שלו מחולק לשלושה חלקים. יש את הראש, ששם השכל, וכנגד העולם העליון, ששם השכלים הנפרדים, אז זה כנגד העולם העליון. אחר כך מהצוואר עד הבטן, זה החלק האמצעי, שם יוצאים שני סריגים, שהם שני ידיים, שמאל וימין, ובהם נכלל, או ימין ושמאל, ובהם נכללים שבעה שמות. מהם? האצבע, היד, כף היד, טפח, זרת, אמה, זרוע. כל זה כנגד עולם הגלגלים, שהם שבעה גלגלי התנועה, שבעה כוכבי לכת, שבתאי צדק מאדים, אמה נוגה, כוכב לבנה. ואחר כך שם יש את לב האדם, שהמחשבה באה ממנו, והוא המלך יושב בחדרי חדרים, וכל שאר איברי הגוף תחת הממשלה שלו. והוא במרכז הגוף, כנגד כוכב חמה, שהיא באמצע הגלגלים, ממנו תבוא האורה בעולם השפל הזה, אשר בסיבתה יעשה כל פעולותיו. שם נשאר החלק השלישי, ממותניו ולמטה, מה זה? הוא אומר, זה חלק של התולדה, ההבייה וההפסד, זאת אומרת, האוכל והפסולת, כנגד העולם הזה, שכל העולם הזה הוא בסוף לא מתקיים, בסוף הוא הולך, מתבלה, והארץ כבגד תבלה. הוא כותב עוד מזה, זה עוד פעם רבנו משה אלשך, שעל פי מה שכתב הזוהר הקדוש, ועלמה לא התברה עד נטל אבנה חדה, וזה אבן השתייה, ונטל הקודשה בריחו, וזרק לה לתוך תאומה, והתנאיץ מאלה לטאטה, ומנה אשתיל עלמה. זה השתיל שבמנה נוצר העולם. ובאי נקודה, קיימה קודש הקודשים, את מי יורה או מי ירה אבן פינתה, והעולם לא נברא, עד שנטל אבן אחת, שהיא אבן השתייה. ואז זרקה לתוך התהום, ונוצר העולם הזה כולו. לפי זה, יש לומר, כשם שהעולם הזה מורכב מכוכבים, מזלות, גלגלים, אין מספר. כל זאת, הוא לא נברא בשביל לקיים חיים, אלא על ידי אותה זריקת אבן למקום המקדש, שזה אבן השתייה, והיא כגרגיר חרדל נגד הסובב אותה. וממנה נחצבו כל הנשמות, כמו שכתב בזוהר הקדוש נוח, דף עין ב', ורבנו הרמק באור יקר, ורבי אברהם אזולאי באור החמה, כתב כאן, שכך יצירת האדם, שישנם רבבות חלקים הראויים להיריון, מכל מקום אין האישה מתעברת, אין על ידי אותו חלק הידוע והברור והמובחר מכולם, והוא הנקלט בגופה ונעשה ממנו האדם שהוא עולם קטן. לכן אמר התנא באבות, דע מאין באת וכולי, שאדם יתבונן איך הוא נברא בריא עם רמח איברים ושפע גידים וכל התכונות וכל הנטיות שיש לו בתוך גופו. עכשיו מכאן רואים כמה גדולים מעשיו של הקדוש ברוך הוא, שהזוהר הקדוש כותב, מן יומה דמתעברה איתתה עד יומה דית ילידת, לא ידעין בני נשע ובדוי דקודשה ברוך הוא. כלומר, כמה ניסים ונפלאות נעשים שהעובר בבטן אמו, מה הוא עובר, כל מיני עניינים. יש לרבי יוסף חיים באחד התפילות שלו, שם הוא כותב שכמה אדם צריך להודות לשם שהוא היה בבטן אמו, מכמה סכנות הוא ניצל, מכמה מחלות ומגפות, מכל מיני זיהומים. הקדוש ברוך הוא הציל אותו, ואחר כך הוא הגיע לשעת הלידה, שהאישה הגיעה לשערי מוות, מראה אומרת, היא לא יולדת עד שמגיעה לשערי מוות, ואז הוא יוצא. אחר כך הוא אומר, איך הזוהר שם בפרשת ויקרא, דף יוטט, מי שרוצה לראות, יסתכל שם, הוא מדבר על התפתחות העובר. הוא אומר שביום הראשון הוא נקלט, היום השלישי לעיבור, זה נהיה סיום הקליטה, 3 ימים לוקח לו להיקלט, ואז הוא מתחיל להתפתח. אחרי 7 ימים נברא ראשו, ואחר כך ליבו, ותחילת ראותיו. גם מערכת העיכול נבראת בחודש הראשון. ולאחר 4 שבועות, עבר חודש, מערכת העצבים ו5 חושים. וגם שאינו רואה עד לאחר הלידה, המערכת של הראייה מתחילה להיווצר בחודש הראשון. וגם הלב מתחיל לפעום בתחילת ההיריון. ולאחר 40 יום, שאר האיברים, כמו ידיים ורגליים, והאוזניים וכל שאר הפעולות החיצוניות, האיברים החיצוניים, מתחילים להתפתח ולהעיר עד שהוא יוצא. בקיצור, אז מכאן רואים שכל זה אדם זוכה שהקדוש ברוך הוא עושה לו חסדים גדולים ונפלאות שהוא נולד ונוצר. שם יש ויכוח בפוסקים, ויכוח הלכתי קשה קצת, אבל אני אשתדל לתת כמה ראשי פרקים. האם תוך 40 יום הוא נחשב עובר או לא? למה? יש גמרא במסכת בכורות. הגמרא אומרת, הרי אמרו יצירת הוולד באישה 40 יום. יש אותו דבר ראיתי בזוהר הקדוש, גם כן הביא, ש-40 יום נוצר הוולד. לפני כן הוא לא נקרא. הגמרא אומרת, לפי זה המשנה, חילוקה המשנה, בין עובר שנפל קודם 40 יום, לבין אם הוא נפל לאחר 40 יום. לאיזה עניין? עניין בכור. שאם הבא אחריו הוא נקרא בכור לאמו או לא. כי אם נפל בתחילת העיבור, אז זה לא נקרא ולד, זה נפל. ואז אם נפל בתחילת ה-40 יום, זאת אומרת בתוך ה-40 יום הוא לא נקרא עובר, ואז הבא אחריו הוא הקדוש. אבל אם זה קרה אחרי 40 יום, אז אני אומר שהבא אחריו הוא עכשיו למעשה היום, כיוון שלמעשה בית יוסף הביא שם עריכות בנושא הזה, ולא הולכים לפי מספר הימים, כי לא תמיד זה קובע, אלא כי לפעמים הוא לא מתפתח, אלא הולכים לפי אם הוא יצמיח ידיים ורגליים, זה נקרא גפיים, הגפיים העליונות והגפיים התחתונות. זאת אומרת, אם הוא נפל וראו בו צורת איברים של ידיים ורגליים, אז הוא נקרא כן עובר, ואז הבא אחריו הוא לא בכור. אבל אם לא היה לו צורת ידיים ורגליים, אלא רק גוש בשר, אז הבא אחריו הוא הבכור. נפקא מינה אם לעשות בדיון הבן או לא לעשות בדיון הבן. אז זה מה שקובע למעשה לגבי היצירה של הבן. אגב, יש זוהר מפורש, מדהים מאוד. זוהר אומר שלמה יש נפלים? הנפל הוא, וזה מאוד מעניין, זה גם, יש לזה היום הרופאים, היום הם הגיעו למסקנה הזאת, אבל הזוהר כבר נכתב לפני 1800 שנה, הוא כותב שזה נשמה, זה גוף שלא היה יכול להתקיים, אבל זה סוג של נשמה שנפלה בידי פלונית, והוא היה חלק מהחיילים של השטן, ולכן הוא נפל, הוא לא התקיים, לא היה לו חיים. ורק זה שנולד והתקיים, אז זה מראה שהוא אדם. ולכן רק אחרי 30 יום שהוא נולד, יוצא מכלל נפל. היום הרופאים טוענים שהנפל, גם אם הוא היה חי, אולי יוצא עובר רגיל ולא ילד בריא בכלל, אלא עם המון בעיות רפואיות. לכן הם טוענים שזו הסיבה שהוא נפל. אבל יש לנו את הזוהר שכבר קדם להם וגילה לנו את כל זה. עכשיו, זה כל מה שנכתב לגבי מצוות פדיון הבן, זה אמור רק לגבי עובר שכבר נפל. אבל כל זמן שהוא ממשיך להתרקם ולהתהוות ברחם אמו, אז הוא נקרא אדם חי, אפילו לפני 40 יום, ומחללים עליו את יום הכיפורים. שמה? אם האישה יודעים שהיא בהיריון, יש לנו הוכחות שהיא כן הרה, והיא הריחה ביום הכיפורים והיא צריכה לאכול, אז מאכילים אותה. אף על פי שעדיין לא עבר 40 יום, כך ראינו גם במשנה ברורה, עצמו כותב בסימן תרי"ג, שלמה? שהרי, תרי"ג, זה לא תרי"ג, שהרי הגם שאינו בא לשלם, חצי שיעור אסור מן התורה. כך כתב גם ביביע עומר חלק ד' באבן העזר סימן א'. רק באופן שיש סכנה לבן, סליחה, לאמא, אז תראו לוותר על העובר בכל שלב משלבי ההיריון, זה רק שיש לה סכנה עד יציאת ראשו ורובו. עכשיו, יש עוד דבר מדהים. בתהילים כתוב מקולות מים רבים, אדירים משבריה, אדיר במרום אדוני. מדרש רבה כותב עליו, מתחילת בריאתו של עולם, לא היה עולה כינוסו של הקדוש ברוך הוא, אלא מן המים. כי היה, בהתחלה היה רק מים, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והמים היו משבחים את הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, מים אלו, המים שאין להם לא פה ולא אמירה ולא דיבור, הם מקלסים אותי שעברה אדם על אחת כמה וכמה. אז כתבו המפרשים שאותו הדבר זה האדם שהוא במאי אמו. מקולות מים רבים, שבשעה שהוא נקלט ונעשה עובר במי השפיר, כמו בריאת העולם, וראינו בפרקי דרבי אלעזר, שכך כתב, הארץ מאיזה מקום נבראת, משלג שתחת כיסא הכבוד, לקח וזרק על המים, ונקפאו המים ונעשה עפר הארץ, שנאמר, כי לשלג יאמר, הווה הארץ. אז הזוהר הקדוש כתב בכמה מקומות, שכך זה גם כן עם האדם כשהוא נברא. איך הוא נברא? אז הזוהר הזה שדיברנו על הכבית אותיות, מאיפה המקור? אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו כתוב, הישכב במקום ההוא. הזוהר בכמה מקומות, אני לא אגזים אם אומר 10 מקומות, הביא את הפסוק, וישכב, יש כף בית. יש זה שי עולמות, כף בית אותיות, במקום ההוא זה באבן השתייה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, יצירת העובר במאה אמו על ידי הכף בית אותיות שבאות מהר הבית, שזה מתחת כיסא הכבוד כמו שלמדנו כעת, ואז מזה נוצר העובר, ואז הוא מקבל גם שי עולמות וגם כף בית אותיות, וזה מה שבונה אותו. עכשיו, יצירת הוולד שהוא כמו האדם, שהוא עולם קטן, זה כמו, יצירת הוולד זה כמו העולם שנברא. גם העולם נברא מאבן השתייה, והאדם למדו כעת שהוא עולם קטן, אז זה היינו אך, אז הוא שומע את הקולות שבוקעים מהעולם. וזה היום מוכח, מעל כל ספק, שהעובר, הם יכולים לצלם אותו, והם שומעים, הוא שומע קולות, עכשיו, אותם קולות שהוא שומע, יש קולות שהוא נבהל מהם, ויש קולות שהוא נרגע וצוחק מהם. והם צילמו היום שאפילו העובר גם צוחק במאי אמו. אז לפעמים יש דברים שמשמחים אותו. זאת אומרת, הוא אדם לכל דבר ועניין, רק הוא תלוי בתוך הבטן של אמא שלו, כי עדיין לא נשלם בכל עבריו. אז עדיין הוא שם איזה. וגילו עוד יותר, שזה דבר ידוע, שכל מה שהאישה עוברת בהיריון, אחר כך העובר הוא מגיב כעת כשהוא נולד, הילד, כשהוא מתפתח. למשל, אם היא שמעה איזה שירים מסוימים שהיא אהבה אותם, אז הוא אוהב לשמוע את השירים האלה, הם מזכירים לו את ימי קדם שהוא היה בבטן אמו, והוא שמח. ולעומת זאת, אותו הדבר המאכלים שהיא אכלה ואהבה בשעה שהיא הייתה בהיריון, אז כשהוא כעת, הוא גדל, הוא נולד, הוא אוהב את אותם מאכלים. וזה בדוק ומנושא, אני אומר לכם את האמת, אני ראיתי את זה בבית גם, כן. אז זה דבר ידוע, שכל מה שהיא אוכלת בשעת ההיריון, לכן הגמרא בכתובות אומרת, איזה דברים האישה תימנע מלאכול שהם מזיקים, איזה דברים הם מועילים. כמו שהגמרא הביאה לגבי אתרוג, שמי שאוכלת אתרוגה, אז זבה לבני חינני. והיה מעשה במלך אחד, שאשתו הייתה מעוברת והכיל אותה אתרוגים. ואחר כך הולידה לו בת, והוא היה לוקח את הבת הזאת, שם בחיקו, ומריח אותה כמו אתרוג. הייתה מריחה ריח של אתרוג. אז מכאן יוצא שבאמת האדם שעובר במאי אמו, הוא פשוט, הוא יצירה נפלאה, והוא יודע הכל, וגם כשהוא בפנים, בתוך הבטן, הוא שומע מה קורה בחוץ. וזה מקולות מים רבים. לכן זה, שאמר לי אז, סיפרתי על הפרופסור ההוא, ברקוביץ', עליו השלום. אז הוא סיפר לי שגם אם אישה עוברה חלילה וחס, חוץ מאף אחד, מכל אחד בישראל, נופלת, אז הוא לא מקבל שום מכה. זה בסך הכל כמו, הוא אומר, שק של מים שהוא נמצא בפנים, אז השק קיבל מכה בארץ, הוא קיבל איזה גל של מים, זה הכל. לא יותר מזה. אלא מה, לפעמים השם ישמור, זה תלוי איפה הוא היה מצוי, אם הוא היה באיזה עבר מסוים, או שהוא ירד לאיזה מקום, השם הצילנו. אז אם כן, מפה רואים כמה העובר במאי אמו, הוא נקרא חי לכל דבר ועניין, אלא מה שעדיין לא נגזר הזמן שהוא ייוולד בו. יש רבנו הרי בשאר הגלגולים מעריך בזה. הוא כותב שידוע שלמעלה, קודם שהנשמה יורדת לעולם התחתון, היא נמצאת בבטן השכינה הקדושה, שהיא אמא שלנו הרוחנית, ויש נשמות שמתעכבות שם 40 יום, יש נשמות מתעכבות שם 3 חודשים, יש מתעכבות שם 7, ויש 9, ויש 12 חודשים. אז הוא אומר, לפי אורך הזמן שהוא יותר מתעכב שם, כך יוצא ולד יותר חכם, יותר זריז, יותר פיקח, הפלפי, שלקח לו זמן עד שהוא יצא, אבל זה לא משפיע על האישיות שלו, אלא להפך. כן. אז מכאן רואים את המעלה. סליחה? אני לא שומע אותך.
כן. כן.
זה בהמשך אנחנו רוצים להגיד, שרבי יהושע בן חנניה, מעשה של רבי יהושע.
פעם זה רב אמר שקלטות זה לא מועיל, הוא אומר קלטת זה לא משפיע.
אז אומר, כתבו על עזרת האישה בהיריון, מובא ביורה דעה, בסמך ח', שלא ינק התינוק מן הגויות, אם אפשר בישראלית. למה? חלב הגויה מטמטם את הלב, כי זה מזיק לו בזקנותו, בעובדה דאחר. הרי היא פעם אחת העניקה אותו גויה, מיונק חלב גויה. לפי המבואר שאף אכילת מעוברת מזיק לעובר, אם כן ראה שהאישה מעוברת צדקנית, תיזהר, נאכון בדברים שיש בהם צד איסור. מה שכתב בחולין. אפילו שהיא מותרת מדינה, אבל כיוון שעבר לדוד יש לו נשמה קדושה, אז הוא נזיר אלוהים בבטן. כמו שכתוב, בעובדה דאמה לרבי יוחנן, שהריחה ביום הכיפורים, והלחישו לה באוזנה שיום הכיפורים היום. ככה שאלו את רבי. אמר להם, לכו תלחשו לה באוזן, לחשו לה באוזן, והיא נרגעה. אז מכאן יש להבין שחומר הריגת עובה במאי אמו זה חמור מאוד, שכמו שכתב הזוהר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אז רבותינו דרשו, איזו אדם שהוא באדם, איפה זה בסנהדרין? זה עובר שבמאי אמו. הנמצא שעל פי דעת תורה הקדושה, אסור בתכלית האיסור להרוג עוברים במאי אמם, שזה איסור תורה, ממש. בזוהר הקדוש בשמות כתב, מן דקטל בנוי, הוא עובדה דמתעברה איתתה, זה זוהר של הפרשה שלנו, שמות. וגרים לקטלה לבמאה, לסתיר בניינה דקודשה בריך ובאומנותה דילה, זאת אומרת מי שהורג עובר במאה אישה, הוא כמו הורג נפש ממש. הוא אומר, יש אדם שהורג אדם סתם, ויש אדם שהורג את הבנים שלו. זה שגורם לה שחלילה וחס היא תפיל חס ושלום. אז כמה קשה מאוד זה שהיום בימינו יש כאלה מקלים בכל מיני עניינים ובטענות שב ולא רק שיש חלילה סכנה לאישה זה משהו אחר. ובזה התירו במקרה מסוימים וצריך היתר של חכם גדול שגדול, מגדולי הדור שהוא יתיר את הדבר. עכשיו יש לנו עוד דבר, שבהפסקת הריון, יש כאן, הפוסקים טוענים, יש סתירת השותפות. איזו שותפות? עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בגמרא בקידושין, יש את זה גם בנידה, שם שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע בו לובן, מה יש ממנו? עצמות, גידים, ציפורניים, מוח, לובן שבעין, ואימו מזרעת אודם, שזה אור בשר, שערות ושחור שבעין. הקדוש ברוך הוא נותן ברוח ונשמה וכלסתר פנים, וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה והילוך רגליים ובינה והשכל. וכן מצינו בכמה מקומות בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שותף איתו כמו פרשת לך לך. ומצור זולתי אלוהינו, אומר הזוהר, כך פרשו, אין צייר בעולם כמו הקדוש ברוך הוא שברא עובר, בריא ושלם, ויש בו כל האיברים, גם הפנימיים, גם החיצוניים, והוא נכנס בו גם נפש עליונה שדומה לתיקונה העילאה, אין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. ואז שם הזוהר מעריך בכל העניין של ההיריון, איך הוא נעשה, ואני פשוט לא רוצה להעריך את הזמן יותר מדי. אז לפי זה, זה צריך לדעת שזה דבר חמור מאוד. העניין של הפלת עוברים, צריך להיזהר בזה. ואז נשות ישראל צריכות לדעת שאמרו בגמרא, טוב שברופאים לגיינם, וגם שיש על כך מדרשים שונים, בכל מקום על פי הפשט, רש"י כתב שאינו ירא מן החולי, ומאכלו מאכל ברעים, ואינו משבר ליבו למקום, פעמים שהרופא הורג נפשות, ויש בידו לרפות העני ואינו מרפא. זה עד כאן דברי רש"י. וכמו שרואים שרוב הרופאים, הם ממליצים לאנשים, חס ושלום, לעשות הפלה, על כל חשש קלוש, ואפילו שהוא לא מבוסס, לכן לא צריך לסמוך, מה שצריך לעשות, ללכת לרב גדול, כמו שאמרנו, והוא ישקול את כל העניין, וישמע את כל הטענות, ולפי זה הוא יפסוק להם את העניין הזה. עכשיו, יש עוד זוהר בפרשת לך לך, שם בהתחלה, אומר הזוהר שבכל הדמויות שיש בעולם של האנשים, כולם זיווגים זיווגים לפני הקדוש ברוך הוא. כאשר הם באים לעולם הזה, הוא מזווק אותם זיווגים. אמר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים ואומר, בת פלוני בפלוני. אמר רבי יוסי, מה פירוש הפסוק, ואין כל חדש תחת השמש, אז מה אתה אומר לי שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים? זה כבר היה כאילו. אמר רבי יהודה, תחת השמש כתיב, שנה לאלה. זאת אומרת, בעניין הזיווגים יכול להיות חדש. אז רבי יהודה אומר, תחת השמש. זאת אומרת, שונה הוא הדבר בנשמות של מעלה. אז רבי יוסי שואל, מדוע יש הכרזה? אמר רבי חייא, באיש שעתה ממש שאדם יוצא לעולם, בת זוגו מזדמנת לו. אמר רבי אבא, אשרי הצדיקים שנשמתיהם מקבלות כתרים לפני מלך מלכי המלכים קודם שבאים לעולם הזה. שכך שנינו, באותה שעה שהקדוש ברוך הוא מוציא הנשמות לעולם, כולם עומדים זכר ונקבה שהם עתידים להינשא אחד עם השני, והם נמסרים ביד הממונה, והוא ממונה על ההיריון של בני האדם, וקוראים לו לילה. בשעה שהם יורדים ונמסרים בידיו, הם נפרדים, אחד במקום זה, אחד במקום זה. וממשיך הזוהר ואומר, לפעמים אחד יהיה גדול יותר בשנים או בגיל מהשני, ומוריד אותם בבני האדם. כאשר מגיע זמן השידוך שלהם, הקדוש ברוך הוא יודע מהרוחות והנשמות, הוא מחבר אותם, מכריז עליהם. וכאשר הם נפגשים זה עם זה, אז נעשים גוף אחד ונשמה אחת, והם זה מימין והיא משמאל כמו שצריך. ואין כל חדש תחת השמש. על זה אמר, אין כל חדש. אז רבי יוסי יוצא שהוא אומר שזה הסוד של הזיווג, הכל נעשה כבר עוד לפני כן, בשעה שהוא נולד. אמנם רבנו הארי העריך בזה, שכל זה מדובר, מה שהגמרא תרצה, כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני, אומר רבנו הארי, פירוש הדברים, שכאן בגלגול ראשון, גלגול ראשון הוא כן זוכה בבת זוגו. אבל אם הוא מגולגל, לא בטוח שהוא לוקח, וגם ברוב המקרים הוא לא לוקח את בת זוגו. ולכן אתה תראה שהיא לא כל כך מסכימה איתו, ולא כל כך מבינה אותו ודומה לו. כי הוא, כי הם שני סוגים של נשמות, שמהשמיים זיווגו אותם. כן זיווגו אותם מן השמיים, אבל הם לא בהכרח עם בת זוגו. אז מה? זה בגלל גלגולים שהוא חיובים, שהוא התחייב, אז הוא בא לעולם, והוא צריך כעת לתקן את מה שצריך לתקן. אז מה שאמר בשעת יצירת העובר, כך כתב הרמק, הוא אומר, אנחנו רואים שרוב שברוב שבעולם הם לא באותו גיל. אז איך אתה אומר שהם נולדו? הוא אומר, זה לא הכרח, הנשמות יצאו למעלה ביחד. אבל כאן שהם נרדו לעולם הזה, זה כך. הנה ראינו אברהם ושרה, הבדל של 10 שנים ביניהם. וכן יצחק ורבקה היה 37 שנים ביניהם. וכן זה הדרך, אנחנו רואים בלי סוף הבדלים משמעותיים מאוד. זה אומר, והם כן היו הזיווגים שלהם, האבות והאימהות הקדושים, ודאי. אבל זהו, רואים שזה לא מוכרח להיות באותו גיל. אז אומר שככה נשמות הצדיקים. אז למדנו שחומר העוון שלא לגרום הפלה של העוברים, למה? מצד השותפות של הקדוש ברוך הוא ביצירת הוולד, שכמה האדם צריך להיזהר בזה. עכשיו, ולא יחשוב האדם שאם הוא יביא עוד ילדים, איך הוא יפרנס אותם, אפילו חס ושלום, הוא בעצמו מפרנס, זה לא נכון. הרי ידוע מה שאמרו רבותינו בגמרא, למה זכר זה קר, בא כיכרו אמו. הוא אומר לאביו, לא אתה מפרנס אותי, אלא הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי. אז הוא בא יחד עם הפרנסה שלו, וכך באמת, כותב הרמק בפירוש, שדבר זה ראינו במוחש, שכל פעם שנולד ילד בבית, ואפילו ילדה, אז יש לאדם איזו תוספת של ממון או איזה רווח שלא היה לו קודם. זאת אומרת, זה בגלל הלידה של אותו ילד או ילדה, הוא זכה שתוסף לו עוד רכוש ועוד יכולת להתפתח ולהתקדם. אז יש הדעת שכל זה, העניין הוא תלוי במספר הילדים, ככה מספר הרווח וההצלחה שיש לאדם על ידי... עכשיו לדבר בפרק האחרון על היושבת על המשבר, מה קורה איתה ומה... יש דבר מאוד מדהים, בזוהר פרשת פקודי ידוע, שם יש... הזוהר מדבר על שבעה היכלות שיש בגן עדן. ההיכל הראשון שם, הזוהר העריך בו, זה מלמטה למעלה. ההיכל הכי תחתון, שם יש כל אלה שיש צריכים זיווג. אם זה בנים, אם זה בנות. ושם הם מתפללים לשם, שם הקדוש ברוך הוא מלא עליהם ברחמים ומזווג אותם. והם מזדווגים זה עם זו. אחר כך הוא מדבר על ההיכל השני. בפרק הבא, ההיכל השני. הרמק בספר פרדס רימונים, יש לו בשער ההיכלות, שם כתב פרקים, כל אחד בפרק מסוים, הוא העריך מאוד. כתב את השמות של המלאכים הממונים, וכמה חלונות יש בכל מקום, וכמה פתחים, וכמה שערים, וכל מיני. עכשיו, בפרק השני, בהיכל השני, שם הזוהר מדבר, אני אקרא לכם כאן את לשונו קצת, ונבאר קצת מהדברים. כליל החלה קדמה להתייחדה בה, אילן ממנן על משבר. מנת לאינון קלה דנשין, ומנהן לון כמה הוא החלה. זאת אומרת, כל הקולות שיולדת בשעה שהיא באה ללדת, היא צועקת, המלאכים לוקחים את הקולות של אנשים שהם, בשעה, צועקות בשעת הלידה, ומעלים אותם שם לאותו היכל, והם עומדים שם באותו היכל. ומה הוא עושה בזה? הוא אומר, ואז כשהיא אותה אישה, במהלך ימי חייה, נמצאת באיזה צרה או בעיה, והסיטרה אחרה, מקטרגת עליה חלילה, מיד בא המלאך ולוקח את הקולות שלה שבשעת הלידה, משמיע אותם לפני השם יתברך, ואז השטן סותם את פיו ובורח משם. זאת אומרת, הקולות של היולדת הן גורמות לזכויות, ובשעה שהיא תצטרך אותם, הקדוש ברוך הוא שומע את צעקתה, ועכשיו מובן למה כתבו רבותינו, מובא גם במדרשים, במקורות וגם במדרשים וגם באחרונים, שאם היא מתקשה ללדת, יאמר לה באוזן, מן דענה לאמך הוא יענה יתך. מי שענה לאמא שלך כשהיא ילדה אותך, הוא יענה לך עכשיו. ואז זה יעזור שהיא תוכל ללדת בנקל, בלי כל סיבוך. זה מובן, כיוון שאותו קול של האימא, אפילו הקול של האימא, ולא משנה אם היא בחיים או לא בחיים. עכשיו, היא עוזרת לביתה היולדת שכעת קוראת ללדת, שיענה לה הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר ככה, שאותם ממונים שיושבת על המשבר בזמן הלידה, לוקחים את אותם קולות שצועקות אנשים היושבות על המשבר, מניחות אותם לפני אותם אותו היכל, כאשר הסטרה אחרה באה לקטרג בשעת סכנה על האישה, באות הם ומעלים את אותם קולות של אנשים לממונה שעל הפתח, ולא יכולה הסתרה אחרה לקטרג, ובזמן שמקדים הסתרה אחרה ועולה ומקטרג ויכול להסיק, זאת אומרת, היא, כן? אז מיד הוא בא ועוקף אותם ומשמיע את הקול הזה. זה מה שקרה, הזכרנו מקודם, בשמות רבה מובא על הפרשה שלנו, שהאישה אינה יולדת עד שלא מגיעה לשערי מוות. אז לכן היא צריכה לברך אחרי הלידה הגומל. למה? שבאמת היא הייתה בסכנה של חיים, ונגזר עליה לחיות. יוצא שהיא הייתה בסכנת מיתה, חס ושלום, ועכשיו היא זכתה וילדה, לא רק שילדה בן או בת שהם חיים, אלא שהיא ניצלה ממוות, שהיא הייתה במצב קשה, וגם המקטרג קטרג עליה בשעת סכנה. לכן גם מביא ספר חסידים שיזהר מאוד שאם אישה הלכה ללדת, לא לספר איזה דבר לא טוב שעשתה, כי אז הוא גורם שקטרגו עליה. וכן חולה שהוא חולה, או אדם שנפטר, לא לספר דבר רע שהוא עשה, כי אז הוא גורם שלבעל החלילה וחס יקטרגו עליו. אז לכן צריך להיזהר בזה, שכמו שאנחנו רואים בימים נוראים, בימי יום הכיפורים, לא להזכיר עוונות, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר דלתוריה, אלא להזכיר רק דברי סניגוריה, כדי שהאדם ייכתב לחיים. אז כך גם כאן. גם בתיקוני הזוהר, בהקדמה, שם כתב שבזמן הלידה היא צועקת 70 קולות, ואחרי ה-70 היא יולדת. הוא מביא את הפסוק, יענך השם ביום צרה, יש בזה יאמר אותו 12, לא הוא כתב את זה, זה כתבו החכמים, המפרשים אחר כך, שיאמרו את זה שם בשעת שהיא עומדת ללדת, יגידו את המזמור יענך 12 פעמים. למה? יש במזמור הזה 70 תיבות כנגד 70 קולות, וגם 9 פסוקים כנגד 9 ירחי לידה. ואפילו שהיא יולדת לפעמים קודם לכן, מועיל. הסדר היום כתב, יאמר למנצח מזמור לדוד, ענך השם ביום צרה. הוא אומר, הוא מדבר על תפילה שלפני הוא בא לציון, אנחנו אומרים. הוא אומר שזה המזמור מסוגל בכל עת צרה, וכך כתוב במדרש שיש בו 9 פסוקים, הוא כתב את זה. שיהיה 9 חודשי העיבור, 70 תיבות, ואני זוכר כך, כשהיינו ילדים גם, כשהיינו בישיבת פורת יוסף, כל חכמי ישראל אז, היום יש מחפשים, כל אחד ממציא, אחד אומר, תגיד שירת הים, אחד אומר, תגיד שיר השירים, לא חלילה וחס, באתי להעביר ביקורת, ודאי, שיר השירים על ראשנו, ושירת הים על ראש ראשנו, וכל זה, אבל, כל דבר יש לו את הזמן שלו, כמו שלפסח יש מזמור שלו, ולסוכות יש מזמור שלו, ולשבועות מזמור שלו, ולפורים את המזמור שלו, ולחנוכה מזמור של חנוכת הבית לדוד. ואתה לא יכול להגיד דבר שאינו. אותו הדבר, כשיש חלילה וחס צרה, או נמצאים באיזו צרה, אומרים, מזמור, יענך השם ביום צרה. אני זוכר את זה כמו היום, לפני אולי שמצא 40 שנה לפחות, אם לא יותר, שהמחשמם וזכרם המחבלים חטפו 3 מטוסים שיצאו מישראל, זה פעם ראשונה שחטפו, שיצאו מישראל לארצות הברית, והיה באחד המטוסים, היה שם המון יהודים ורבנים גדולים, ביניהם היה הרב הוטנר, רב יהושע הוטנר של ארצות הברית, והיה שם גם שיבדל לחיים רבי יוסף רפול ואחיו עליו השלום רבי אברהם רפול ועוד. אז עשו זעקה, ובפורת יוסף כל יום היינו מתאספים לפני הצהריים בחצי שעה האחרונה של הסדר, והיו קוראים את יענך השם ביום צרה 12 פעמים, ובאמת לא היה סיכוי שהם ינצלו. ופתאום אחרי שבוע לא יודע מה קרה, הירדנים גם לא יכלו לשלוט, זה היה בירדן, באזור הצפון שלהם, צפון מזרח ירדן, שם היה להם טריטוריה, קראו לזה אזור של פתח, היה להם גם בלבנון, פתח לנד קראו לזה, וחלק היה בירדן, ואז באמת התרצו המחבלים, אף אחד לא יודע איך, ושחררו את המטוסים. המטוסים עם האנשים חזרו למקומם בשלום. זה היה פלא פלאים. מה זה אומר? שמזמור יענך השם ביום צרה, זה עושה פעולות גדולות בשמיים. אז זה דבר שלא הולך רקם. אז זה אומר שיזהר האדם, זה הרב סדר היום, רבי משה בן מכיר, היה בזמן מרן, ככה הוא כותב, שיגידו את המזמור הזה. ובאמת, זה דבר אפלה ופלא, זה ידוע בכל מקרה של צרה, בפרט בשעת הלידה, לומר את המזמור הזה, וזה עוזר. אותו הדבר, מזמור השני, זה כפתת בתהילים, מזמור לדוד אבול השם בני אלים, למה יש שם שבעה קולות, וכל אחד כנגד ספירה מסוימת, ויש בהם בספירות האלה מעלות של 70 קולות, שהם באמת גורמים שיתלד לחיים טובים ושלום. סליחה? בלילה, זו שאלה קשה. שאלת, הרב חידה אדם בזה, והוא לא ענה תשובה חד משמעית. הוא אמר שיכול להיות יולדת על המשבר, אפשר יהיה. אבא סיפר עליו השלום, שבשנת תשח, זה היה מעניין מאוד, זה היה בליל העצמאות. זאת אומרת, ליל ה' באייר תשח, היה יום חמישי בלילה, ליל שישי. ידוע, הבריטים עזבו את הארץ ביום שישי בצהריים. ביום שישי בצהריים, הוא השיקור משדה בוקר, הוא הכריז על הקמת המדינה בתל אביב. אז בינתיים היה פה הרעשה נוראה. אני לא זוכר את זה, הייתי תינוק. אבל אבא סיפר שרבי עזרא עתיה עליו השלום, והוא ועוד כמה חכמים וכל הציבור שלו היו בית הכנסת טווג בחוב רשבן בירושלים. ואז התחילה הרעשה. אז זה מה לעשות, כבר הפגזים נפלו ברחוב אפילו. אז הם שכבו תחת הספסלים. עד כדי כך. אז הוא שאל את רבי עזרא עתיה, האם היה כבר אחרי הצוד. האם נאמר יענך, כי הם הרגישו כבר שזה מצב SOS, זה כבר אי אפשר, באו מים עד נפש. אז אמר לו רבי עזרא עתיה, תגיד ואני אזנב אחריך. אז הם אמרו, אומר, אמרנו ובאמת הפסיקה ההפגזה. הפסיקה ההפגזה ואחר כך הם חזרו הביתה. הלך רבי עזרא עתיה לבית וגם רבי עזר לבית שלו והכל, והם אמרו, ישבו, אמרו שיר, 10 שירות. זה היה ימים שאחרי פסח, ואז אמרו את זה היה גם ספירת העומר, וזה היה אחרי חצות לילה. זאת אומרת, יש מצבים שכשבאו מים עד נפש להצלת נפשות ממש, אז אתה נראה שכן, אני לא יודע. הרב חידה השאיר את זה בסימן שאלה, אין ולא ורפיע בידי. וכן, אז זהו. לא שומע? מזמור לדוד אבול השם בנהלים, זה גם כן אומרים אותו בשעת הלידה. כן, זה טוב לשעת הלידה. איך?
בגלל שבעה קולות.
בגלל שבעה קולות, כן. והשבעה קולות, כל אחד כלול 110, זה 10 ספירות יש לו. אז זה ביחד 70 קולות. אותו הדבר, יש עוד עניין. זה בדוק ומנושא, תדע. המזמור השמיים מספרים כבוד אל, יוטט, שמיים מספרים כבוד אל, שמה שהוא מגיע לפסוק, והוא כחתן יוצא מחופתו, זה מדובר על העובר. ואני אומר לך, זה בדוק ומנושא. אני פעם אחת אמרתי אותו, התחלתי לקרוא תהילים, והיה ביום. הגעתי לפסוק הזה, ונגמר הסיפור. אותו הספקתי את הפסוק, ויצא עבדת בשעה טובה, והוא כחתן יוצא בחופתו. שהגעתי לשם נזכרתי שכך כתב רבי חיים פלאצ'י. אז אמרתי, והוא כחתן יוצא בחופתו, עשיתי גיבור לעוץ אורח. אז וזה העניין גדול. סליחה?
הפסוק שאומר צא.
לא, זה לא פסוק. יש סגולה שמובד בספר רפואה וחיים, שאומר, הארץ קוראת לך צא, 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 צא. כן, ככה, כך כתוב, כן.
פרשת עקדת יצחק גם או...
עוד פעם, עקדת יצחק.
עקדת
למה? כנראה כאן זה לא שייך, כאן צריך דברים, הרי לכל, עכשיו, אתה הולך לא אתה, הגוי הולך אצל הרופא, הוא חולה, אז הרופא נותן לו תרופה כזאת, אז הוא אומר, למה אתה לא נותן לו תרופה אחרת? אז הוא אומר לו, לחולי הזה, התרופה הזו מועילה. אז גם כאן, לבעיה של היולדת, יש פרקים מסוימים שמתאימים ללדת בנקל. אז זה יענך השם ביום צרה, כמו שמנמק לך רבנו משה בן מקיר. וכן, והוא כחתן נוצא מחופתו. וכן מזמור לדוד, יש שם 70 קולות. אז זה אותו סוד, זה על אותו משקל הולך. כן? עכשיו כוח. עכשיו, בדרש תהילים, אמר רבי יהושע, 9 פסוקים יש במזמור הזה, הנה מפורש, כנגד 9 חודשים. אז זה עוד לפני רבי משה בן מקיר. שהאישה מעוברת הבלת, ומה הם אומרים? מן דענה לחייתה עד מתברה, הוא יענה יתחון. מי שענה ליולדות על המשבר, הוא יענה לכם. אז כאן הם תקנו רבי חיים פלאט שעשה איזה, זה לא הוא, זה מעשה יותר קדמון, נראה לי שזה רבי אליהו מאזמיר. הוא כתב, מן דענה לאמך, הוא יענה יתך. אמר רבי שמעון בר אבא, אתה מוצא 18 מזמורים מראש תהילים עד מזמור זה, ואשרי ולמה רגשו חדו, ידוע, זה בכמה מקומות מובן, כנגד 18 ברכות שאדם מתפלל בכל יום, והם אומרים לו, תתענה אצל אותך, זאת אומרת, תקובל תפילתך, כך אחר 18 מזמורים, אמרו לו לדוד, דענך השם ביום צרה, ואם תאמר 19 הם, אמור לו, ותפילת החול 19 ברכות אביאן, אם מצמיח קרן ישועה. זה דברי מדרש תהילים. אגב, בתיקוני הזוהר כתב, 70 השנים שיקדמו לבוא משיח בן דוד, יהיו חלילה שנים קשות. כדוגמת צירי הלידה שעוברים על היולדת, קודם לידתה. והשכינה הקדושה בוכה וצועקת בדור האחרון ב-70 קולות על גלות ישראל וגלותה היא. בזמן הגאולה, מיד הקדוש ברוך הוא נקרא לידה, אומר זה לידה, ועליו נאמר כי ילד יולדנו בן ניתן לנו ותהיה המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. בזמן הזה שאנו מצויים בתוך הגלות הקשה, יש לנו להתחזק באמונה ובביטחון, בעיקר באמירת יש מרבה, שנאמרת בסוף הדרשה על ידי הדרשן, שהיא גורמת לעורר את האדם לתשובה ולקירוב הגאולה, כמו שכתוב במסכת סוטה דף ממתת. ועיין בחסד אברהם, לרבנו המקובל רבי אברהם אזולאי. עכשיו זה מאוד חשוב וכדאי לפרסם את זה. למה? שהרבה טועים, הם ראו את הפלא יועץ, וזה לא רק הפלא יועץ, זה מובא גם, הוא כתב את זה בחסד האלפים, שאדם, טוב שיאמר על אבים, הוא דיבר שם על עמי הארץ, ואנשים לא קלטו את זה. כי מקורו במעבר יבוק. מעבר יבוק כותב שמי שאבא שלו היה מחלל שבת, אז לא יסתפק רק בי"ב חודש, אלא גם כל פעם ופעם ימשיך לומר קדיש, כדי להציל את אביו מגיהנם. אז הפלא יועץ אימץ את זה, וכתב שכאן. ועל זה סומכים האנשים, וכולם אומרים במקהלה, והם לא יודעים שהם גורמים הרבה, הרבה נזק. למה? א', הפלא יועץ דיבר כשאין מי שאומר קדיש. אז הוא אומר לזה, תגיד קדיש. שנית, כיוון שהם אומרים במקהלה, זה מעריך וזה מקצר, אתה לא יודע על מי לענות, אמן. שלישית, ידוע שלפי ההלכה רק אחד אומר קדיש, ולא שניים. כך כתב רבי עקיבא איגר, כך הביא החתם סופר. כמו שבקדושה לא מצינו ששניים עומדים ואומרים נקדישך ונעריצך, אלא אחד אומר, ואנחנו עונים אחריו, וכמו שבברכת, בשאר דברים, קורה בתורה, תראה כלל המשתמה, עד כדי כך שאפילו העולה עצמו, מרן כתב שיקרא בלחש, למה תראה כלל המשתמה. אז עד כדי כך שזה חיוב מעיקר הדין, ואפילו פרשת זכור שהיא דאורייתא, הקורא יקרא בשקט, והחזן הוא קורא בקול רם. או אם הקורא הוא מלומד, אין לכן המשהו, יקרא בקול. אבל אין שניים שקוראים. אז כבר שאין שניים שקוראים, אין מקום לזה. ועוד, הכי, הכי קשה, מה שכתב רבי אברהם אזולאי, את זה הם לא ראו. ורבי אברהם אזולאי כותב דברים מבהילים, אני אקרא לכם את לשונו, משהו מדהים. שם במעיין ב' נהר למד. ולדע כי כל תלמיד חכם הדורש בהגדה, יש לו כוח למחול כל אבונותיהם של ישראל. ועוד אם מוסיף ואומר, קדיש על ההגדה, נמחלו כל אבונותם. עכשיו כאן זה הדבר הכי קשה. אפילו אם נחתם גזר דינם, הקדוש ברוך הוא מוחל ומחפר אבונותיהם. תראה משהו, אפילו נחתם גזר דינם, יעמוד החכם ויאמר, יש מרבה את הקדיש, והם יענו על זה יש מרבה, נמחלים להם כל אבונותיהם. ועל ידי כך נזכה לבחינת הלידה בהתגלות משיח בן דוד במהרה בימינו. כמו שכתוב בעטרת ציון וכולי. עכשיו יש בגמרא שלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו. איפה זה? ביומה כף. שם הגמרא אומרת כל אחד זה כל גלגל חמה. וכל המונה של רומי. וכל הנשמה בשעה שיוצאת מן הגוף. ויש אומרים גם כל היולדת. נמצא שבכל העולמות כולם, העליונים והתחתונים, שומעים את צעקות היולדת בשעת הלידה. אז הזוהר בפרשת פקודי כותב, שמלבד ניסי הלידה שמתרחשים מחמת 70 הקולות שמשמיעה היולדת קודם הלידה, יש תועלת בקולות האלו, שהם גורמים שמירה לאישה היולדת גם לאחר הלידה. שהקדוש ברוך הוא שומע ושומר את הקולות הללו עמו, וכאשר בא מקטרג לאחר זמן, הוא מקטרג על איזה אבון שעשתה היולדת, ודורש שתגזור עליה גזרה רעה, באותה שעה הקדוש ברוך הוא משמיע את הקולות שיצאו מפיה בזמן הלידה, וכל המקטרגים משתתקים, ואינם יכולים לעמוד בפני אותם צעקות. שאם עמדה בסבל הזה עבור כבוד שמו יתברך, בהבאת נשמות טהורות בישראל לעולם, הרי מגיע לה חיים טובים שהתבטלו ממנה כתרוגים וגזרות רעות, והביא דברים אלו הרמק בפרדס רימונים בשער ההיכלות. אותו הדבר ראיתי את זה בנחלת יעקב, והרב מליסה הוא כותב, מה ששלוש קולות אלו הולכים מסוף העולם ועד סופו, אומר כיוון שהפעולות האלה, כל העולם נידון בהם. מה? הראשון מה זה היה? כל גלגל חמה. הרי החמה זה מראה שהעולם עדיין תחת המזל. והעולם לא צריך להיות תחת המזל, אלא תחת, ישירות תחת יד השם יתברך. ויש הרי משתהבים בשמש, עובדים לשמש ולצבע השמיים. אז זה, יש רוגז בעולם, ואז הכל הולך מסוף העולם ועד סופו. זה אחד. הכל השני שאמרנו, מה זה היה הקול השני? הקול השני היה קול המונה של רומי. הרי רומי החריבה את בית המקדש והיא גרמה זעזוע לכל העולם כולו. אז מיד הרע של רומי, ולא רק רומי, כל מלכות אדום למיניה, אם זה ברוסיה, אם זה באמריקה, בכל המקומות בעולם שהגויים נמצאים, אז הם הקולות שהם משמעים ומשתוללים, אז זה גורם רוגז בעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם חס ושלום. זה כל המונה של רומי. ואחר כל הנשמה שיוצאת מן הגוף, הרי באותו רגע דנים את האדם, לא עלינו, בכל המעשים שהוא עשה, מיום שהוא נברא ועד אותו רגע. אז דנים אותו על כל הקולות האלה. הוא הדין גם היולדת. היולדת באותה שעה דנים אותה. כמה שדנים אותה, אז הקול שלה, כך כותב הגאון מליסה, הולך מסוף העולם ועד סופו, כי מה קורה? כי בית דין של מעלה דנים שם מה יהיה, התוצאה מה תהיה. אז באים, מכריזים, תמיד מכריזים, כדי שיבואו מי שיש לו סניגוריה להגיד, ולהבדיל חס ושלום להפך. ואז כשהסניגוריה מתגברת, אז באמת היא נגזרת לחיים טובים מול שלום. כאן גם כן עם ישראל כולו. אותה דבר כל ביאת המשיח. זה גם מה שיש, גם אומרים, גם כל הנחש בשעה שהוא משיל את האור מעליו. זה בתחילת האביב. אז זה הזמן שהקול, שקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. למה? כי הנחש בשעה שדיבר נגד הקדוש ברוך הוא לקה בצרעת. לכן כותב הרמק, זה הסיבה, תראה הנחש יש לו כל מיני צבעים. זה צרעת שמי שמדבר לשון הרע לוקה בצרעת. אז זה האור הזה שהוא כל שנה מחליף אותו, אז זה יוצא הכל מסוף העולם ועד סופו. יוצא גם כאן היולדת, בשעה שהיא יולדת, וזו הצעקה של עם ישראל עכשיו, שאנחנו קוראים בשם יתברך, ודאי שהוא שומע את צעקתנו, ויקבל תפילותינו ברחמים וברצון, ונבקש מנשמת מורבי עליו השלום, שיעמוד בתפילה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וגזור עלינו גזרות טובות, ונזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן. יתגדל ויתקדם שמה רבה בעלמא דברי הקירותי וימליך מלכותי ויצמח וקנה ויקרב משיחי חיי כון וביום כון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש שמה רבה מברך לעלם רמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה וריחו לאלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דן מירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל הרבנם תמידו כמידו תמידו נעשימו אותה קדשתה דבי התרעת המחותר ואתר אלנו כל עולון חינה וחסדה ורחמה כולם מראה שמעיה והרעב עם רועבן. יש לנו הרבנים שמעיה חיים סבע, שואב לחמאס זרוע, פואב לאוסחה וכפרה ורחויה צלה. לנו, כרמו ישראל עם רועבן. זה שלום במומב. מהמם נעשה שלום עליהם, כרמו ישראל ועם רועבן. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום פינה. מרחם, מקום בירותיו, רחוס וירחם. הנפש, רוח ונשמה, של אבא מורי ועתר את ראשי, בסלמן בן פרחה. מוח השם פניחנו בגן עדן ועל משכבו יהיה שלום לכתיב הרו שלום לנוח על משכבותם הולך נכוחו מובכו בני ישראל השופרים עמו כאן החמי הצליחות וכן יהיה רצון ונאמר אמן. מי שברך רבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה מי יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה כל המשתדלים והמסייעים כל העוזרים הן בדורש ציון, והן בישיבת בני ציון, והן בשיעורים, והן בשידורים. וכדעמה יברך יתכון וזרקי יתכון, וישמע וכאן צלותכון. פק ושתי זמקוצרה ועקדה, והם אמרה דברי בשעתכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלומו עליכם, ויטע ביניכם ובינינו, אהבה ואחווה, שלום וראות, וסלק שנת חינם ביניכם, וישבור על הגולות והגויים וערב רב, והבגץ בתי המשפט מעל צווארנו וצוואריכם קיים בכם ובנו מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם אוסף עליכם ככם אלף פעמים ברך אתכם כאשר דיבר לכם תזכו לשנים רבות נעימות וטובות נזכה לראות בקרוב פניו המאירים ומזהירים כזוהר הרקיע אמן כן יהי רצון תיקון לאה לפחות ונלך בלי נדר אם תרצו לצוות